Vos השנה, ממש ממש, קרובים ממש, חשבתי לעסוק בפרק שהוא למעשה הפרק שמשמש, זה שער הכניסה לראש השנה. וכמו שאמרתי לכם, כבר ראינו, נוכחנו לדעת שהשימוש שעושים בפרקי תהילים הוא ודאי 50% מהפירוש. סומכים על חכמים שהם מקוו להשתמש בפרק הזה בנסיבות האלה, אז הם יודעים מה הם עושים. פרק אבדלת, פרק אבדלת בתהילים, פרק מוכר מאוד, כי אנחנו גם משתמשים בו בתור שיר של יום, וגם בהכנסת ספר תורה, בימי החול, בימי החולין, שזה גם דבר מעניין. זאת אומרת, אולי באמת לא חשבתי לדבר על כל המכלול של ה... יום ראשון. פותחים שבוע עם הפרק הזה. נכון? זה כבר מסביר את העניין. אתה מבין, ראש השנה, פותחים שנה איתו. כן? פותחים שבוע וסוגרים ארון קודש. זה מעניין. ולמה בשבת הוא לא מתאים לשבת? למה החליפו בשבת שמכניסים ספר תורה? אז זה לא הפרק. אז בואו נעשה בשיטה הרגילה. אתם תקראו, תציעו חלוקה. כן? סידור מספיק, יכול לקחת סידור אפילו. יצא לך איזה אמצעי. יאללה וברכה. אפשר גם אתם, יכולים לקחת סידורים גם. זה נמצא בכל סידור. פרק כ"ד, לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. אז השיטה שלנו, והפעם אני לא מביא איתי דפים, לא מביא חלוקות, אנחנו לומדים את זה ביחד. פעם ראשונה, כולנו ביחד. שתראו שהשיטה היא אמינה, שלא תגידו אני מוכר לכם איזה רעיונות ישנים. עובדים מאפס, מתחילים, פותחים אנסים, פרק ותהילים, השיטה עובדת. אז אנחנו מחפשים חלוקה ראשונית, בסיסית, אפשר גם חלוקה משנית אחר כך, חלוקה לפי פרמטרים ברורים. זאת אומרת שאנחנו נוכל לשכנע אחד את השני שזה החלוקה הצודקת. כאשר פרמטרים, כמו שהזכרתי לכם, זה פנייה, זה גוף, זמן שונה, זמנים שונים וכן הלאה. זאת אומרת, להשתמש פחות בתוכן. מה? תחבירי בולט. בדיוק. זה הכתוב הבסיסי. למה? כי השיטה שאנחנו בה אנחנו לומדים תהילים, הרעיון הבסיסי שלה הוא שדוד יצק את התוכן לתוך מבנה, לתוך תבנית. זאת אומרת, התבנית והפרשנות הם באים כאחד. אז בואו, ננסה, לאט לאט, תקחו כמה דקות, קריאו את הפרק, תציעו תוכנית עם תוכנית חלוקה עם פרמטרים ברורים. אפשר לעשות כמה פרמטרים. מאוד קל, מה? ממש קל, יפה, זה טוב שזה קל.
זה אחד הפרקים
הכי קלים.
לא, תמיד קל איתו בימי ראשון
וזה, אפילו מהם, תחביר שלו, מה הקצת. נכון, עכשיו שאתה רואה שאתה צריך למצוא תבנית, אז זה מאוד פשוט. כן, מי רוצה להציע? רוצה להציע, די מהר, רואים את זה די מהר, כן. חלוקה, מספר, תגיד מספר. לא, תגיד מספר. 2, 3, 4, 5.
7
ו... 7. 7 זה לא חלוקה, זה פירור. מחלקים לא מפוררים.
לא, 7 חוקים, ואז אתה עכשיו, בעצם.
זאת אומרת, אתה אומר חלוקה לשניים.
כן.
עד פסוק זין, למי? מה הפרמטר?
פשוט קפצתי, מי זה מלך הכבוד? עוד פעם, מי זה מלך הכבוד? בפשוט שערים, סמורת שערים.
זאת אומרת, בגלל הסימטריה בסוף, פיתר אותך לחשוב שזה...
פתאום, יש תיאום, איזה תיאום בבעיה...
כן, אבל די התעלמת מכל החלק הראשון, זאת אומרת...
שבתיאור הראשון זה איזשהו תיאור של מצב אחד, הוא פתאום בא עם איזה משהו אחר, זה עושה אחר כביכול.
בוא תמתין רגע, בסדר? מי רוצה להציע חלוקה נוספת, כן. מספר, בוא נגיד מספר, אחרי זה מה...
שניים.
חלוקה לשניים.
אוקיי.
שמה הפרמטר?
יחיד ורבים.
יחיד ורבים.
עד פסוק ו' לא כולל, שהוא כאילו... לא, כן, שהוא כאילו מדבר על... לא, בעצם סליחה, שלושה חלקים. שזה פסוק א' וב', ואז מג' עד ו' לא כולל, זה יחיד, כלומר, פונים למישהו, מי א' והר השם, והוא כזה וכזה וכזה, והוא יישא ברכה מאת השם. אחר כך מדברים על דור, על רבים, ואחר כך
ספור שערים יפה, אז רגע, כיוון שאתה באמת הולך בלי הסתכלות על תוכן, אז אתה אומר, אני הולך ברגישות, אני מחלק לשלושה חלקים, החלק הראשון, החלק הראשון, בדיוק, זה הפנייה לקדוש ברוך הוא, בסדר? החלק הראשון די בולט, לכן גם בתוכנית שלך לשניים, אמרתי, תחכה רגע, כי יש פרמטר מאוד בולט בפנייה, למי פונים, והפרמטר הזה חוצה את שני הפסוקים הראשונים משאר הפרק. שני הפסוקים הראשונים זה פנייה לקדוש ברוך הוא. כן, דוד מזמור להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה ומתאר, פונה לקדוש ברוך הוא, דבר עליו כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. זה בעצם שני הפסוקים היחידים שמדברים על הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא ועולמו.
יש גם את הסוכל, את הסוכיות בעצם.
לא, זה פנייה, זה אתה הבחנת. בדיוק, אתה הרגשת בדיוק את החלק הזה שהוא מאוד בולט, מנוגד לכל הפרק, החלק הקדמי של הפרק. בזה שהוא פונה, מי שאלה כזאת, מי זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? זה לא דיבור לקדוש ברוך הוא, זה דיבור למישהו אחר. שואלים אותו, הוא שואל, הוא עונה, מישהו שואל, מישהו עונה. אתה הרגשת מיד שזה באמת מבנה שונה לגמרי משאר הפרק. אז זה בחלק אחד. החלק השני, אתה חילקת את זה לפי יחיד ורבים. כן? עכשיו אתה חוזר בך. מה?
כאילו יש פה את העניין של ספור לעומת מקודם, ספור שערים, ספור שערים, אבל עכשיו מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, זה נתקע לי באמצע, שאני לא יכול לשים שזה רבי.
נכון. אבל, מה שכן נבחנת קצת בחלוקה, שחלוקה שלך כן עזרה משהו, אני חושב לאור כל מה שדיברנו, שבעצם יש פה חלוקה בסיסית לשלוש, מאוד בולטת, אני אמרתי, זה פרק יחסית קל, כי זה קופץ ישר לעיניים. הוא היא ממש חלוקה לשלוש. החלק הראשון, כמו שאמרתי, זה הקדוש ברוך הוא. החלק השני, זה המין השאלה, אולי השאלה אפילו רטורית, משהו. מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קודשו? והתשובה, נקי כפיים, ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת השם, ומצדקה מאלוהי אישו. נכון? עד כאן זה פשוט.
זה כולל את ו'.
זה כולל גם את ו'. בדיוק, זה כולל גם את וו, למרות שההבחנה, זה שאתה הוצאת את וו החוצה, מראה שוו בכל זאת הוא חריג. הוא משהו מוזר.
אני כלל.
הוא מוזר קצת, כי באמת ההבחנה בין יחיד לרבים שעשית היא נכונה, אבל הייתי שם אותה בחלוקת משנה. אתם מבינים? יש בכל זאת בחלוקה, רואים, יש משהו יותר מרכזי, משהו. ומה עושה את זה חלוקת משנה? ההבחנה שלך, שהרגשת שהפנייה הזאת, מי יעלה בהר השם, מי יקום קודשו, היא הרבה יותר חזקה. גם מי להבין את התוכן שלה, מרגישים שיש פה משהו מאוד עוצמתי. וגם תשימו לב, כשאנחנו אומרים את הפרק הזה עם חזן בליל ראש השנה, הקהל שמגיעים למי יעלה בהר השם, מי יעלה בהר השם, זה כזה, נושא איזו חרדה כזאת בלב. כאילו, אני יכול, אני יעלה בהר השם, אני מתאים פה לצהרת הון הזאת שנקי כפיים, עובר לבב, אני יכול להגיד את זה על עצמי, ככה, כל אחד חושב לעצמו. אבל כשמגיעים, שאו שערים ראשיכם, שאו פתחי עולם, ויבואו אליך כבוד, זה עוצמה אחרת לגמרי, עוצמה אחרת. מרגישים את זה לפני התוכן, אתה פה מרגיש שיש פה, גם בצורה הסגנונית, אני מניח שגם זה נכתב, אתם רואים פה רואים כתיבה שנכתבה למוזיקה. יש כמה פרקים שאני אראה לכם את זה כשנגיע, יש פרקים למשל שבלי המוזיקה אי אפשר להבין אותה בכלל. זה פרקים מוזיקליים, זאת אומרת החלוקה היא לפי המוזיקה. זה הפרמטר, צלילים, אתם שומעים, אתה יכול לשמוע תופים ונבל וחינור ודברים, אתה ממש שומע את זה, אתה פשוט, אם אתה קורא את
זה.
סלע זה מחלוקת, מה הפירוש המילה סלע?
אני
רואה
שזה נצח.
יש שם
איזשהו כלי נגינה או סימון.
נצח סלע, סימון הלוויים, או איזשהו כלי נגינה שצריך להתחיל עכשיו, כן? אורקסטרה, ככה כמו שהמנצח עושה ככה.
יש
לנו עשור
מחדרך לגבי
המוגן? לא שידוע לי. לא שידוע לי, אבל אני לא כזה מומחה למוזיקה, אז יש עכשיו האחרונה יצא איזה דיסק כזה שקשור קצת לשירת הלוויים, עם מנגינות מאוד מיוחדות, שאומרים שרבנים מקובלים, זה מקובל עליהם. אז שווה לשמוע, אני שמעתי, זה מעורר דמעות ממש, כשאתה שומע את המוזיקה. אני חושב, כן. אתה שומע, זה משהו מיוחד, באמת משהו מיוחד. אז יש אגב, יש מחקר, מי שפעם סוגריים, אני אומר את זה, ואנחנו זה פרקים שעוד נראה אותם, מדבר על מוזיקה. פעם שלימדתי את זה, היה שזה מישהי שהייתה מומחית לנגינה או לכלי נגינה, אז היא סיפרה שהיא למדה, כשמלמדים באוניברסיטה, מוזיקולוגיה, אז היא באחד הקורסים, היא כאילו זיהו כמו גן, אתה מזהה גן, גן של הכהנים, אפשר לזהות, גן של כהנים. מזהים צלילים גנטיים. זאת אומרת, יש צלילים שחוזרים על עצמם בכל המוזיקות של העדות השונות, שהתפזר בכל תפוצות ישראל, וזה מאפיין, ממש, ככה במוזיקה, קוראים זה מאפיין מוזיקה יהודית, והשערת השערות, איך זה התפזר לכל עדות ישראל. הרי ודאי שיש השפעות אזוריות, כן? תימנים ודאי מושפגים ממוזיקה תימנית, ופולנים ממוזיקה צוענית, ואלה ממוזיקה כזאת, וכל, רואים את זה, המרצ'ים של כל הבעלי החסידות, שזה משהו כזה אוסטרי ופרוסי וכן הלאה וכן הלאה, מרגישים את ההשפעות. אבל בכל זאת, בתוך כל ההתוויה הזאת, שומעים איזה שהם צלילים שהם אותנטיים. זאת אומרת, כיוון שהם מופיעים בכל המוזיקות הישראליות, מכל עבר, כל שיש מוזיקה יהודית זה אפשר למצוא. למשל, אחד הסמנים שזה, זה מה שהסביר לי, אחד הסמנים זה עלייה וירידה של כל הסולם. זה מאוד מאפיין מוזיקה יהודית. תשבו את זה למוזיקות אחרות שהן הרבה פעמים מוקדות בשלב אחד של הסולם. די מונוטוני, לא מדבר על מוזיקה טרנס, דובר על מוזיקות. ומה שמאפיין מוזיקה יהודית, אם הייתי קצת עכשיו בכושר, אז הייתי משמיע לכם כמה. שירים תימניים למשל, שרואים את זה, שמקבילים ממש לשירים של חסידות, של אדמו"רים, שממש שומעים את העלייה והירידה לכל הסולם. בסדר? זה אפיונים. אז יש במחקר, אפשר לחקור את זה, יש אנשים שמבינים בזה יותר ממני ודאי. שאפשר לשמוע את המוזיקה, אבל פה זה ממש מרגישים את זה. זאת אומרת, אתה מרגיש מיד, אולי זה המשמעות של המילה סלע, שפה הולך להיות משהו אחר לגמרי. ורואים שהחלק האחרון הוא חלק המילולי שלו, בלי שהאורות האות, בלי שהבנו את התוכן, מרגישים שיש פה משהו שהוא שונה, הוא משהו אחר. אז עוד פעם, החלוקה לשלוש היא מאוד בסיסית, אני חוזר עוד פעם לחלוקה לשלוש. פרק כ"ד, אנחנו לומדים פרק כ"ד בתהילים, אפשר בסידור להיעזר. לדוד מזמור להשם הולדת בעל פה, כולם יודעים את זה בעל פה מסתם. לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. אז אמרנו, מה שמאפיין את שני הפסוקים האלה, זה החלק הראשון, שזה שבחו של הקדוש ברוך הוא, מתאר את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה, איפה הוא יושב, נהרות יסדה, כן, הוא להשם הארץ ומלואה, הכל שלו, תבל ויושבי בה, כי הוא על ימים יסדה והנהרות יכונניה. ובדילוג מאוד מאוד חזק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. שימו לב שקרה דבר מאוד מעניין. עכשיו אנחנו מסתכלים על התוכן, קצת מסתכלים על התוכן. מסתכלו, קודם כל, כל החלק הזה הוא לעומת החלק הראשון, בלי להיכנס עוד פעם לכל הפרטים של התוכן, אבל שמים לב שזה גדול לעומת קטן ממש, כן? על אדם אחד בודד בתוך כל הטבל הגדולה הזאת, הטבל ויושבי בה, כל האנושות כולה, כל מה שיש בעולם, ופתאום, בסיבוב חד, וגם זה אגב, אתם יכולים להגיש את המוזיקה, אם היינו צריכים להשמיע מוזיקה של הוליזם, של כוליות, של כלל, נכון? זה משהו שצריך לשקף איזושהי הרמוניה של כלי נגינה, הנה זה נותן תחושה של כוליות, של הרבה, של המון, וכל זה שייך לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, פתאום, אם מדברים על מי יעלה אל הר השם ורוצים לנקוב לך בכליות ובמוסר הכליות, אז פתאום יזנק פה איזה חליל בכל דקיק, או איזה כינור בכל נוגה, איזה עוגב בכל עמוק. משחק כזה של קולות פרטיים. ממש מרגישים את המשקל של הצליל לפי התוכן. המעבר החד מפנייה לפנייה. כן, מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא כל העולם כולו שלו, ופתאום עליך, אליך באופן אישי, מי יעלה בהר השם מקום מקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי. מעניין. מה היה צריך להיות כתוב? לא נשא לשווא. לא נשא לשווא. נפשו. שימו לב שזה קריא וכתיב. שימו לב? מעניין מאוד. באמת מה שהיה צריך להיות בפי היגיון. לא, כי מי אומר את הפסוק הזה? מישהו אחר, זה לא הקדוש ברוך הוא פתאום מדבר. או אולי אנחנו טועים, אולי כן. אתה משאיר את זה פתוח. בסדר? נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. שים לב? למשחק קריא וכתיב. יישא ברכה מאת השם. אז שוב רואים שזה לא הקדוש ברוך הוא אומר, אלא מישהו אומר, הקדוש ברוך הוא הופך להיות גוף שלישי. שוב פעם.
אולי גם מקודם זה גוף שלישי.
אם זה נפשו.
לא, אני אומר,
זה
מקודם, מי
יעלה בהר
השם
מקודשו,
זה כאילו שאלה של דוד שואל.
כי אם הקדוש ברוך הוא היה אומר את זה,
לא,
כי אם הקדוש ברוך הוא היה אומר את זה, כמו שהביטוי נפשי אומר, שזה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר. מה?
מי יעלה
בהר קודשי, ומי יקום במקום קודשי, בדיוק. זה צריך להיות כמו אותו דבר, כמו נפשי, קודשי, ככה זה צריך להיות, גם חרוז, לא? זה נשמע חרוז. קודשי, נפשי. זה בסדר גמור. אז זה באמת מעניין, זאת אומרת, אתם שמים לב שהקריב והכתיב, הוא בא להעצים את זה, להדגיש את זה יותר. ההיגיון אומר שהיה צריך להיות כתוב נפשו, אז מעלה למה הקרי הוא נפשי. אז בואו נשאיר את זה רגע עדיין בצד. זה יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו. כן, שהוא בגוף שלישי. זה דור דורשיו, מבקשי פניך, יעקב סלע. הפסוק הזה נראה תלוש מכל דבר. למה? למה
הוא
אומר?
יפה, יפה, זה כבר פענוח. אני אומר, השאלה הבסיסית, שעל פניו, זה... אגב, אם היינו מבטרים עליו, לא היית מרגיש. זאת אומרת, אפשר לוותר על הפסוק הזה, בלי להרגיש. ושים לב שהוא בעצם, במובן מסוים, די קוטע פה את ההתעסקות הפרטית של האדם הפרטי. חזרנו שוב לדבר על דור דורשיו, וגם משחק מילים, דור דורשיו. דור שדורש, דור דורש. מעניין, דרישה של דור. מה?
מה שהכתיב גם כן שונה.
מה הכתיב שונה?
זה שונה.
כי כמובן
הכתיב זה
היה דרשו. אתה שומע?
הכתיב
הוא דרשו,
ולא דורשה.
לא, לא, לא. בסדר, זה לא קריב הכתיב, אבל אתה צודק. היה אפשר לדחוף שם איזה יהוד. דור דורשו, כאילו כתוב. דור דורשו.
לא דורשו.
לפי הניקוד זה בסדר. ואז מגיע החלק השלישי. כן? אלה שלושת החלקים, כמו שאמרנו. חלק שעוסק בקדוש ברוך הוא ושהעולם שייך לו. חלק שני עוסק באדם הראוי. האדם הראוי. והחלק האחרון שעוסק באיזו שאלה ותשובה שהיא חוזרת על עצמה פעמיים, לא באותה מילים, תשימו לב. והיא עוסקת בשאלת הכבוד, מי הוא זה, כן? מי, שאו, קודם כל בפנייה, שאו שערים ראשיכם, והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד.
מי זה?
בדיוק השאלה, מי הוא זה מלך הכבוד? מי זה, לא מי הוא, מי זה מלך הכבוד? השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. כאילו משהו צריך לקרוא פה עכשיו, ואם שואלים עוד פעם הפונים, זאת אומרת שמשהו לא קרה.
לא הבנו.
היו צריכים להיפתח השערים, וכנראה לא נפתחו. כי צריך עוד פעם להגיד. נכון? כמו איזה ילד כזה שמפעיל איזה מילת קסם, וזה לא עובד. אז עוד פעם צריך להפעיל. צריך להגיד עוד פעם. כן? זה מפתח ולא נפתח, אז צריך למצוא איזה מילה תחליפית. כן, בדיוק. הוא מילה שהוא שגע באיזה מילה. אז ככה זה נראה גם פה. פנו לשערים, ייפתחו, והם שואלים מי זה מלך הכבוד, לפני מי, השם מיזוז וגיבור של גיבור מלחמה.
לא
יודעים. מחכים למשהו, נכון? והנה, עוד פעם שנייה, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, עוד פעם אותו דבר רק עם הבדל אחד של שאו והינשאו במקום ושאו במקום הינשאו, שבהמשך נחשוב מה ההבדל. ועוד פעם הוא שואל, מי הוא זה מלך הכבוד? ותשובתו, השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע.
הוא באמת עונה כאילו,
בקודם,
הוא אמר
באמת, זה קורא לזה
אחד. מה זה
לבדלת? איזוז
וגיבור,
הוא
לא אומר כלום, עכשיו
זה
לא
אומר
כבוד סלע,
זה לא... אגב, מה באמת עושה את זה ככה, כמו שעשית עם היד יותר חזק? מילה אחת עושה את זה יותר חזק?
סלע.
סלע אמרנו, אנחנו לא בטוחים אם זה המילה של החוזק או שזה מילה לתזמורת. אז אני מניח שפה בית התזמורת עשתה איזה בום כזה חזק של פינאלה. הכל ככה בבת אחת. אבל יש פה מילה אחת, תקשיבו מה ההבדל בין השאלה והתשובה, בין התשובה הראשונה לתשובה השנייה. אז המילה צבאות, בבלו השם גיזוז גיבור, השם גיבור מלחמה. ומה עוד?
הוא.
הוא, בדיוק, זה מה שעושה את זה. מי? הוא שואל, מי זה מלך הכבוד? אנחנו אומרים, בהתחלה הוא שואל, מי זה מלך הכבוד? בפעם השנייה הוא שואל, מי הוא זה מלך הכבוד? אתה חזק. זאת אומרת, הפעם השנייה היא יותר...
לא הבנת, מי הוא?
כן, ואז התשובה שלו היא גם, הוא מלך הכבוד.
זה הוא,
ולכן זה יכול להסתיים.
מה זה מועיל?
כן. מה?
מה זה מוסיף? שם איזוס הגיבור, זה גם אומר שזה הוא, מה?
אבל אתה רואה שהמילה הוא לא הופיע עכשיו.
אז למה לא הופיע? אני יכול להצטרך להיות כתוב, השם הוא איזוס לגיבור.
כן, כשאתה אומר על משהו, אני אומר, כשאתה אומר על משהו שהוא כזה, או שאתה אומר, הוא כזה. אתה רואה את ההבדל, זה עוצמה שונה לגמרי.
אבל
רואים
שיש
מילה
בתוכן, כי הם לא חוזרים על אותו תוכן ואומרים הוא כזה.
נכון.
הוא איזוס לגיבור.
יפה מאוד.
יש גם
מילה
בעצם התוכן.
אתה אומר את מדרש חז"ל עכשיו. אתה עכשיו דורש את מדרש חז"ל. אתה תראה, חז"ל הגיעו לזה, למה שקרה פה. ומתארים פה משהו ממשי שהתרחש. אנחנו מרגישים שיש פה איזו עוצמה, כן. שלמה המלך מבקש להכניס את ארון השם בפעם הראשונה אל היכל קודש הקודשים, והוא פונה אל שערי בית המקדש שיפתחו, ינסו פתחי עולם, ולא נפתחו השערים. כן? ואז הוא מבקש פעם נוספת, נפתחים השערים. כן? פעם שנייה הוא כנראה גם מודיע ביותר בצורה עזה. יש פה איזה עוז מלך, משפט האב, יש פה איזה גבורה יותר גדולה של האדם, כאדם. אבל תשימו לב דבר מאוד מעניין, כשהוא פונה בפעם הראשונה, שאו שערים על שכם וינסו פתחי עולם, מה זה גורם לפרק? לתוכן, למבנה של הפרק. מה זה עושה למבנה של הפרק?
זה
ציווי
כזה.
מה זה עושה למבנה? לא לתוכן. עוד פעם.
זה חלוש.
אמרנו, יש פה שלושה חלקים. אם אני אעזור עכשיו בזה, נדמה לי שאפילו לא הבאתי איתי שום דבר שכותב. הוא עומד לי פה, ככה. אמרנו, החלק הראשון, בואו נתן לו הגדרה. החלק הראשון הוא אלוקי אוניברסלי, נכון? הוא מתחיל כאן, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי ו. תראו ביטויים כלליים, ארץ, תבל ויושבי ו. כן, ממש ככה. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. הוא על ימים יסד את הארץ, ויש חמש יבשות או שבע יבשות, יושבות על המים. נעות על הבית, ונהרות יכונניה. ובדרך כלל רוב יישובי העולם הם סביב נהרות, מטעמים מובנים. אז זה מין משהו אוניברסלי, תבל, נקרא לזה, בסדר? חלק הראשון, חלק א', נקרא לו, תבל ויושבי בה. ושעל גבי זה, כן, מין איזה מבנה אלוקי. כן? משהו, שנייה, פנייה שלמית, אלוקית. וכן הלאה. החלק השני הוא חלק, לא, זה בדיוק העניין, דור דורשיו הוא באמת איזה חריג. זה אינטימי, זה מאוד אינטימי, נכון? זה נוקב כליות. מי יעלה, זה בין שאלה כזאת. מי יעלה? מישהו מוכן להרים את היד שהוא ראוי, מי יעלה להר השם? זאת אומרת, משהו מאוד מאוד אינטימי, אישי ועלום, זה ממש... כי מי יגיד שהוא ראוי ומי יגיד שהוא לא ראוי? כן, זה אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אדם לא מפרט את חטאיו. אבל משהו מאוד אינטימי, אישי. אישי מאוד. אישי מאוד. ואם כאן השאלה ששאלתי, מה קורה בחלק השלישי? שיש שם איזה מין פנייה, מצד אחד מאוד חזקה, כמו מי יעלה בהר השם, מי הוא זה מלך הקרבות. מצד אחד, אבל מין איזה ציווי. שאו שערים ראשיכם, שאו שערים ראשיכם, והיא נשאו.
אולי זה קשור לשלמה אומר שהוא רוצה שזה יימתחו השערים.
זה כן, זה מה שאמרתי קודם, כן. זה ודאי קשור אליו, אבל זה תכף, בגלל שחזר, תכף ננסה להבין אותו. אני רוצה להבין קודם כל במבנה, קודם כל לסיים רגע את הצמועה שלו. זה מה ששאלתי עכשיו. כשאני מתחיל עכשיו לקרוא את התוכן של החלק השלישי, אני מנסה גם להגדיר אותו, כאילו איזה כותרת הייתי נותן לו. אז אני מסתכל ואני אומר, מה קורה למבנה? תקראו אותו את התוכן של הפסוק הראשון, שהוא בעצם חוזר על עצמו. הוא יחזור פעמיים. שאו שערים ראשיכם, והינשאו פתחי עולם. יבוא מלך הכבוד.
הוא מסכם.
מה הוא עושה? הפסוק הזה, הוא לא מסכם, הוא לא פסוק אחרון.
זה לראות אם הוא צודק במה שהוא אומר.
יש עולם.
לא, לא תוכן, אני אשאל רק מבנה. מה קרה למבנה? למי, לאיזה כיוון זה שייך? אישי או אוניברסלי?
שני.
מה, את אומרת שני יוצא להגדיר. מה עושה את זה אוניברסלי?
עולם.
עולם. הוא פונה לפתחו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? בכל עולמו, תכף נראה, זה האינטימי, עוד שנייה. ברור שזה מחזיר את הפרק לסיעו פתחי עולם. אין שערים, מי יהיה בדיוק השערים האלה, איפה השערים האלה, מה זה השערים האלה, אנחנו לא ממש מבינים, אבל פתחי עולם, אנחנו מבינים שזה משהו כביר, זה לא משהו אינטימי ואישי, על פניו, על פניו. שהוא פתחי עולם, זאת אומרת, מה זה עושה עכשיו לפרק? המבנה של הפרק?
מחזיר אותו
אחורה. יפה מאוד. עושה אותו? רואים שזה צייר כדור הארץ? הוא מחזיר אותו למעגל. הוא מחזיר אותו למעגל. וכל מעגל, ידוע לכם, סוגר בתוכו משולש, וכל משולש יש בתוכו מעגל. מה? מבנה שהוא מבנה גיאומטרי מאוד מאוד חשוב, של עיגול, שחוסה בתוכו משולש, ונחסם בעצמו. בתוך היוונים מאוד אהבו את זה ועבדו לזה הרבה מאוד. הם חוסם, חסום בתוך משולש ובולע בתוכו משולש. אז זה עד אין סוף אגב. עיגולים ומשולשים עד אין סוף.
מה זה אומר?
מה זה אומר?
גם
ריבוע
זה...
לא, אבל זה שצריך להגיד, תראו כעת, לפני שניכנס לתוכן ולנסות להבין פילוסופית מה זה אומר, או ערכית, רוחנית, מה המשמעות של זה, ולמה זה ראש השנה, ולמה זה כל כך חשוב. המעמד הזה שאיתו אנחנו פותחים את ליל ראש השנה.
ופותחים איתו כל שבוע.
ופותחים איתו כל שבוע, שזה מזכיר את בריאת העולם. היום האלוקים היא אור, והיא אור. נכון? זה יום ראשון, שבו פותחים, כן, יום אחד, זהו אחדותי, זה לא איזה יום ראשון, זה יום אחד. בסדר? אז אגב, זה שאתה קורא לו יום אחד, אחדותי זה מעגל. משולש הוא במושגים ההנדסיים, הפילוסופיים, אם אני הופך את ההנדסה לפילוסופיה, משולש הוא נצח. משולש זה המבנה החזק ביותר בטבע, כמו שאומר קהלת, והחוט המשולש טובים השניים מן האחד, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אין, על זה הרבה מדברים, המהר"ל מדבר על זה, הרבה מדברים על זה, מה המשמעות, איך קפצו פתאום משניים לשלוש. המהר"ל שאחד ועוד אחד שווה שלוש. לא כמו שאתם רגילים, אחד ועוד אחד שווה שניים, לאחד ועוד אחד שווה שלוש, כי יש גם משהו ביניהם. זה מה שביניהם הוא השכינה ביניהם. כן, אם זה איש ואישה, זכו, שכינה ביניהם. זאת אומרת, הם משולשים, הם משולש. יש במשהו משולש. ומבנה עגול הוא אחדותי.
הוא אינסופי.
בדיוק כך. כן, המושג, המשולש הוא מושג בשוב הנדסה פילוסופית, בפילוסופיה של ההנדסה, הוא פרקטלי. פרקטלי הכוונה זה, אתה יכול, איך שתחתוך אותו, לכמה שתחתוך אותו, הוא תמיד יישאר משולש. הוא תמיד עוד משולש ועוד משולש ועוד משולש, עד אין סוף. עד אין סוף. מה? אתה
אופטית השם גם מושלם, שתמיד...
כן, תמיד יהיה עוד, בדיוק זה פרקטלי.
מה יחתוך אותו פה, יהיה להתמפס
במשולש. כן.
כוונה
פרקטלי. מה?
סליחה,
כן, כן, כן. זה המבנה הכי בסיסי. זאת השם, אלעד יהיה בוגר המכון, ואז ירוץ ללמוד הנדסה, ויחזור לעוד כמה שנים, ויבנה פה איזה גשר גדול מעל הכביש, ויראה שהכל עם משולשים. כולה צריך להביא קצת משולשים, זה כל ההנדסה, כן.
בערים, באבנים של הר סיני, הוא לא שונה לשבור אותם בארץ תמיד יהיה ציור של
סנה. זה...
והם עזבו את זה, ממש.
קוראים לזה פרחי מנגן, לא רוצה להחזב אותך, אבל זה משהו...
לא, בניקוד זה הדרמה מיקרוסקופית.
כן. זה מבנה פרקטלי, פרחי מנגן זה מבנה פרקטלי באמת. אכן אתה צודק, אבל... הקשר לסנה אני לא בטוח.
לא, הצביעו בפנים.
זה, קוראים לזה פרחי מנגן, זה חומר מנגן שהוא מתפשט בצורה פרקטלית בתוך הסלע. בסדר? זה תופעת טבע, ידועה. לא, אל תרוץ עד הסנה בשביל זה. הסנה צריך להיות בוער פה, לא שם, לא באבנים. בואו רגע לחזור עכשיו לפרק. אחרי שהתמונה של הפרק יותר ברורה לנו, שוב, רואים עיגול, מיקוד, אתם שמות לב? שמים לב? העובדה שזיהינו עכשיו, שכאן מדברים על משהו אוניברסלי, ופה מדברים על משהו אוניברסלי, הפכה את הציר המרכזי, את התוך של הפרק, לאיזה נקודת כותר, שהכל מסתובב סביבה. אתם רואים איך הוא הפך את האדם ליותר משמעותי? כי הרבה פעמים, הפסוק הראשון בעצם בא ואומר, השם, הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. למה אני? בורג דק. משמעותי, כי אני שייך לקדוש ברוך הוא. תבל ויושבי בה, אני חלק מיושבי בה. גם כשאני עומד, אני יושבי בה.
ראיתי פה איזה משהו, בפסוק הראשון, בחמון של הפרק השני, מי עלה בהר השם? הר השם זה מקום, זה איפה שיש את אבן השתייה, זה המקום שהוא ייסד.
יפה מאוד, יפה מאוד.
ובסמכון זה דור דור שם, שזה בעצם המעבר לכלליות הזאת.
עוד רגע, המאמר על הכלליות הוא באמת יותר מסובך, אבל מה שהדגשת על אבן השתייה הוא הבעיה השנייה, המיקוד השני. תראו את המעבר המאוד מאוד חד, מלהשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, והוא על ימים יסדה ועל נהרות יכון עיניה, שזה גם רומז את מה שחזל אמרו, שהקדוש ברוך הוא השתית את העולם על אבן השתייה, מושתת העולם, וכשחצב דוד כדי לבנות את בית המקדש, נתפרץ שם, הוא שבר איזה שיבר, והעולם הולך להישתף, הוא לא יודע מה לעשות, עד שבא, שימו לב, אחיתופל, ונתן לו עצה, ואמר לו, אם כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, אלה משולשים כאלה שדיברנו עליהם, להשרות שכינה ביניהם, אמר הקדוש ברוך הוא שימחה שמו על המים, קח הרס, כתוב עליו את שם השם הפורש, וזרוק אותו למתהום. שמע דוד בעצתו, עצת אחיתופל, עשה כן, ונשתק המים. על ימים יסדה ועל נהרות קולוניה, זה הבסיס למה שחזל אומרים על המדרש הזה. כן? שימו לב, מאוד אינטימי. אתם שמים לב? שמים לב? זה מהמקום הכי אינטימי שאפשר. משל למה הדבר דומה? כמו שהקדוש ברוך הוא משכין שלום בין איש ואשתו, זוג אחד קטן בעולם, בעולמו הגדול, שיושבו בנחת ובשלווה, היו אנשים טובים, ויולידו אנשים טובים. כל העולם כך. היחסים בין המימד הנעלה של העולם, הנעלם, והמימד הגלוי, אותו יחס. זה פרקטלי. כל הגודל וכל הקוטן מתחברים באותו דיבור, חדיה. אז אני אומר, ההבלטה של תבל לעומת מקום קודשו. מקום קודשו. זאת אומרת, יש משהו שהוא יותר. אגב, גם זאת בעיה פילוסופית שדוד המלך פותר אותה בשבריר של מילה. המקומות הקדושים. אם כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, אז מה שייך? ארץ ישראל יותר קדושה. נכון? אז יש משנה כזאת שאומרת, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ועשר קדושות הם, ירושלים מכל ארץ ישראל, והזרה מכל זה, ומגיעים עשר קדושות, עשר מדרגות, זה מתוך זה, זה מתוך זה, זה מתוך זה. המהר"ל מסביר את זה יפה מאוד, והמהר"ל בעצם מסביר את מה שדוד המלך אומר לנו כאן כמובן מאליו. המהר"ל מסביר שזה כמו, אני אסביר את זה בשפה שלי, אבל זה בעצם מבוסס על המהר"ל, המושג שנקרא חוק הנימיות. אתם יודעים איזה חוק הנימיות?
נימיות?
נימיות, יש עוד נימים, נים. אני זוכר את עצמי בתור ילד קטן, עשינו כזה ניסוי. אם אני אשאל כך, תגיד, זה צבע מאכל סגול בתוך הקוסטי שלי, נכון? אני לוקח עכשיו נייר או איזה בד, ואני אטבול אותו בתוך הקוסט, ואז תראו בדיוק, מתפשט כלפי מעלה. פתאום רואים שהבד נהיה צבעוני גם למעלה. העולם שואלים איך המים מטפסים למעלה, זה נגד כוח המשיכה. אז זה חוק הנימיות. באותה שיטה, עצים מצליחים לעלות מים עד גובהים עצומים, ממש. כמו שהעצים יותר גבוהים, הנימיות שלהם צריכה להיות יותר גדולה. איך בודקים את זה? אם למשל לוקחים פינפטה, זה מין איזה, תראו לעצמם שזה משהו מזכוכית שקוף, ודוחפים את זה עכשיו לתוך הכוס. ותשימו לב שבתוך הזכוכית, גובה פני המים יהיה יותר גבוה מאשר פני המים על הכוס עצמה. זה אותה מים, זה אותו דבר. הסיבה לזה, בגלל לחץ אוויר, פחות. זאת אומרת, פה יש הרבה לחץ אוויר שדוחס את המים לגובה מסוים, שלהם לחץ אוויר. אם אני לוקח משהו יותר דק, יותר נימי, אז יש פחות לחץ אוויר עליו. לחץ האטמוספירי פחות, ואז הוא מטפס יותר גבוה. זה על רגל אחת, מה שאני זוכר מכיתה י' אני חושב. לא זוכר אותי למדנו את זה. אבל כשלמדתי את המהר"ל, אז פתאום אתה שם לב, זה העיקרון שהוא מסביר. זאת אומרת, הקדושה מלאה הכל שלו, כל העולם ומלואו שייך לקדוש ברוך הוא, תבל ויושבי בה. אגב, זה מאוד מאוד מתאים לראש השנה, כבר המשפט הגדול הזה, נכון? מאוד מתאים לראש השנה, כי המשנה אומרת, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. הכל שלו, הוא מעביר את הכל, מעביר צונו תחת שבטו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תשימו לב את ההתנהגות שלנו בהר קודשו. לכתחילה, תקיעת השופר זה בהר הבית, זה במקום קודשו, לפניו. לפני הקדוש ברוך הוא, בבית המקדש. אחר כך התקינו שיהיו תוקעים גם במקומות שלא מקדש, כדי שלא תשכח תורת תקיעה. המיקוד עכשיו הוא, כן? מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. במקום קודשו, שזה מיוחד. נכון. מיוחד לבית המקדש בכלל, לא קודשו קודשי, כי זה רק כהן גדול נכנס ביום הכיפורים.
יקום.
כן, כאילו, מי יכול לעמוד שם? מי בכלל יכול להחזיק איזשהו דבר? אגב, באמת, אחד הדברים המעניינים שבמקום קודשו של הקדוש ברוך הוא, בייחוד שכשמזכירים את שם השם המפורש, כשהכהן הגדול עומד שם בתפילה, הוא מזכיר את שם השם המפורש, אנשים לא מצליחים לעמוד, באופן אמיתי, הם נשכבים. משהו שגורם לאיזה יראה כל כך חזקה בנפש האדם, יש תיאורים כאלה גם בחז"ל וגם בפסוקים אפשר להרגיש את זה. אין קימה. אדם עומד בענווה, או שוכב, או נכנע, יש איזה מין עמידה כזאת של ענווה. ומי יכול לעשות? מי יכול לעמוד שם? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. וכאן שאלנו על הקריא והכתיב, בוא ניכנס עכשיו לתוכן של הדברים. יש פה ניגוד מאוד מאוד גדול בין הקוליות המאוד רחוקה, זה כאילו, אם אני מנסה להגיש את ההרגשה הזאת של ראש השנה, המעבר כללי, כל העולם כולו נשפט, אבל באיזשהו שלב מגיע תורי. יש אגב בספרי סוד שהוא מספר איך אתה יכול לדעת מתי אתה נשפט.
איך?
אז או שאתה בוכה, ופתאום מתעורר בך איזה בכי, או עם איזה גל שמחה קיצוני לצד השני. משהו שפתאום איזה נערה, זה הרגע, עכשיו אתה עברת. אתה אפילו לא יודע, זה סרק אותך עכשיו, אתה נמצא חיישנים נפשיים, אבל זה אנשי סוד, לא כל אחד מרגיש, ואז תיבהל אם אתה לא מרגיש, הכל לטובה.
אבל אני לא נשמע
עושה לך זמן
שצריך
לקיים. מה? שעת השם, כל יום טובה. ואני אומר, פה מרגישים את אותו דבר. זאת אומרת, מצד אחד מרגישים את הקוליות, את העדר, עוברים לפניו כבני מרון, וכאילו אתה רק איזה פריט קטן בתוך עולם גדול, אבל מצד שני, הרגע שאתה מסתכל על עצמך בתוך כל זה, אתה בוחן את עצמך, מי יעלה בהר השם וקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, וזה מסביר לנו עכשיו יפה מאוד, למה? שינו את זה מנפשו, זה לא מישהו מתאר אותך, אלא אתה בשנייה זו עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש את זה? הנה, נפשו נפשי. הוא מדבר אליך עכשיו. זה לא תיאור. הרי כל אחד מאיתנו מדמיין את העמידה למשפט. הוא אומר, לא, זה לא דימוי. זה באמת. איך הופכים את הדימוי לבאמת? בדיוק השינוי של הגוף. פתאום הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. כאילו הפרק הפך איזו פריצה פתאומית. כן? יש איזו פריצה בקשר, קודקוד מדבר, קודקוד עליון. זהו, עכשיו אתה עכשיו עובר, זה הרגע שאתה עובר, זה כל כך אינטימי שאתה שומע את הקדוש ברוך הוא. כל כך נקי, כל כך צלול, שזה עכשיו אתה. עכשיו תחשבו, לוויים מצליחים לעשות את זה מוזיקלית, שזה משהו שמאלף, מאלף. אנשים עומדים שם והם פשוט, כאילו, הכל בוקע מתוך תוכם. הם פתאום מרגישים את זה בצורה כל כך חזקה. זה גם משתלב עם הצלילים, עם המוזיקה הנכונה, אבל לוויים כנראה ידעו לעשות את זה. שזה הקדוש ברוך הוא בחר בהם. אז הנה, מה? מה זה נפשי נפשו? עוד פעם להסביר? מצד התיאור, יש פה מישהו שמתאר, אמרנו, הגודל, הכלליות של העולם שאתה בורק קטן בתוכו, אל מול האינטימיות המאוד חזקה. למה זה בנוי ככה? זאת אומרת, אם אתה מבין שזה ראש השנה, ועכשיו אני משתמש בשימוש שעושים חז"ל בפרק כדי לפרש אותו, שאין לך פירוש טוב מזה, לא צריך שום פרשן יותר טוב גדול מזה, שבעצם המשמעות של זה, שאתה, בכלליות, זה התחושה הכללית של ראש השנה, שאנחנו מדמים את עצמנו, עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, כל באי העולם עוברים לפניך כבני מרום, למה? כי הכל למשפטיך, למדנו את זה שבוע שעבר, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, כולל אותך. אבל אתה עין שף ועין, נכון? אתה אומר, אני מזדחל עם כולם, אכפת לי, אני... בתוך עמי אנוכי יושבת, אומרת שם הגברת, עד שהמיקרוסקופ יהיה עליי, לכן צריך מאוד זהירות שאדם לא יתלונן על חבר שלו, כי אז פשוט המצלמה מכוונת אליו. כאילו לבדוק אותו קודם, אז אדם מתלונן עליו, הנה אתה, מה אתה? אז אדם כאילו אומר, אני מרגיש, אני חלק מכולם. העולם קיים, אני קיים, כולם קיים. לא, מי יקום במקום קודשו, היותר מדוקדק, היותר מכוון, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה, ואז אמרנו, מה זה לא נשא לשווא נפשי? היה צריך להיות כתוב, לא נשא לשווא נפשו, כי זה מתארים את מה שאתה, מה שהוא, אל מול הקדוש ברוך הוא. זה הכל גוף שלישי צריך להיות. אז למה זה פתאום הפך להיות גוף ראשון? כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר אליך.
זה כאילו השיא של המתים.
נכון? עכשיו זה כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר. תקרא את זה עוד פעם. כן.
זה כאילו
השיא
של
המתים.
זה כאילו
השיא
של
המתים.
זה
כן, לא כל הפסוק, פתאום באמצע הפסוק זה יתהפך, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אתה לא נושא לשווא את נפשי, שמי הנפש הזו? של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא יודע אותך? איך הוא יודע? הוא לא מסתכל למשקפת. לא צריך. אתה שקוף. למה אתה שקוף? כי אתה שלו. הוא רואה אותך אינליין, מתוך מה שאתה. אתה שייך לו. לא צריך להשקיף עליך ממרומים. כן.
אחר כך ולא נשבע לנו מה, כאילו מהשיא, הוא פתאום יורד לעוד איזה פרט קטן, זה נראה לי לא ברור. כאילו הוא מגיע לשיא, לא נשבע לשם נפשי, אני מגיע למקום הכי גבוה, ולא נשבע לנו מה, כאילו הגענו לשיא, מה אתה עכשיו...
יפה מאוד, יפה מאוד. הנה עכשיו, כיורדים עכשיו לרמות קטנות כאלה של הבנת הפסוקים, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. אני התלבטתי אם להכניס את כל העניין הזה, כי אנחנו נלמד את זה בהמשך. יש בתהילים, לא, אני אתייחס לזה עכשיו, כי זה נוגע לראש השנה ושאלה לגיטימית, אבל יש מושג בתהילים, כשאני קורא לזה פרקי בן גוריון. סליחו לי שאני מזכיר אותו פה. פרקי בן גוריון, בן גוריון מאוד אהב תנ"ך, כזכור. מה? על פי דרכו, על פי דרכו. אהב תנ"ך, על פי דרכו. לא היה אוכל אותו לאוכל בוקר, אבל לא היה עושה בו את כחפצו. ואחד הדברים שהוא מאוד היה חשוב לו להבליט, זה הוא קרא לזה פרקי מוסר. רואים, יש בתהילים, יש כמה פרקים כאלה, יש פרק א', פרק א' בתהילים, הוא כן צדיק תמים כזה, ופרק ט' ו', אני אומר שנימד את פרק ט' ו', ופרק א', זאת השם, אחרי החגים, פרק ט' ו', וזה גם אחר, תראה את זה. יש פרק זה, ויש פרק קוף י' א', רואים את זה במנחה, בשבת, קוף י' א', קוף י' ב', זה פרקים שדוד מתאר אנשים טובים. צדיקות כזאת. ובן גוריון מאוד רצה להראות שהנה דוד המלך, מה הוא מחשיב? מצוות שבן אדם החברו. זה צדיק. מצוות במקום, נו, מילא, בסדר. בן גוריון. אז נשמור את זה כשנדבר על פרקי בן גוריון. אבל פה יש משהו חזק ביותר בנשבע למרמה. מה זה נשבע במרמה? מה זה לא תיסה? זה הדיבר השלישי. אתה מבין את העוצמה? לא תיסה שם אלוקיך לשווא. לא, תישא השם אלוקיך לשם. מה? מול שאו שערים. יכול להיות, צריך לחשוב על זה. לא קולט את מה שאת אומרת. בסדר, תמיד העוצמה של נשבע לשקר, זאת אומרת, כאילו, הרי יש פה מתח רוחני. בוא ניקח כאן, נקי כפיים, זה משהו שהוא באמת, זה משהו מעשי, זה ידיים. נקי כפיים זה אדם שלא גנב. או שלח ידו במלאכת רעהו, כמו שכתוב בפסוקים. ואחרי זה, אגב, הוא נשבע, נכון? הוא צריך שווה שלא שלח ידו במלאכת רעהו. שבועה זה הדבר הכי חזק בין בני אדם. אם אתה נשבע בקדוש ברוך הוא, שנייה אחת, אם אתה נשבע במה, אתה נשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה סומך, בני אדם סומכים עליך, על שבועתך, כן? מתוך איזו הבנה שאתה יודע שיש בוחן כליות ולב. יש בוחן כליות ולב. בסדר?
לא תענה ברכה את
שקר, זה כפשוטו, זה לא תשקר. יש דברים שאתה אדם מעיד והוא לא חייב שבועה. לא כל עדות מתחייבים בשבועה. אם שני עדים מכוונים את עדותם בשקר, אז הם יחייבו את החייב, את הזכאי. יהיו חייבים לשמוע עליהם. כיוון שיגיד שהוא בן החוזר הוא מגיד, יש כל מיני סיבוכים עם זה. הוא יכול להגיע למקום מאוד גרוע, בלי שבועה שם. תביא לי שבע לשקר. זה שני דברים שונים. אז הנשבע למרמה, יש פה איזה דבר שהוא הצד המעשי, זה לא ירידה לפרטים, אלא זה לבוא אל הפרטים ממקום הרבה הרבה יותר גדול. הרי יש סיפור כזה בגמרא על מישהו שהיה מונח עם מניח תפילין וגנב ושיקר, נתנו לו, הפקידו בידו, אני זוכר כבר מי הרב שסיפר את זה, אני לא זוכר. כל עשו חכמנו באיזה עמוד לאחרונה, סיפרתי את זה לילדים שלי. אז... יש שם סיפור שהוא מלווה לו, הוא נותן לו פיקדון, מפקיד בידו כסף, הוא יושב שם עם תפילין, ואחרי שהוא חוזר, אז הוא שיקר, הוא כפר בפיקדון. אז הוא אומר לו, לא לך נתתי את הכסף, אלא מי שהתפילין האלה שלו נתתי את הכסף. זאת אומרת, אדם שמניח תפילין, גונב מהחבר שלו ככה, נשבע לשקר. נסע לשווא נפשי, ונשבע למרמה. הוא יכול להיות מצב כזה, אתה מבין, זה כאילו, השימוש אחר כך בני אדם עושים, בשייכות האלוהית, במקום הכי עמוק של האדם, בתודעה שלו. שאת זה הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא בוחן. זאת השקיפות. שאדם רגיל, אתה אומר, טוב, בסדר, נו, גבל, נו, אני אומר, זה, הם מאמינים לי, אז בסדר גמור, כאילו, מה קרה? זה משהו הרבה יותר חמור. משהו הרבה יותר חמור.
אבל זה
הפרמטרים לבן אדם
שהוא נקי כפיים ובר לבב, רק שהוא לא נסע
לשם. לב? לא, כל אחד זה נקי כפיים, בר לבב, בר לבב, הכוונה נקי, בר.
אשר שהוא מבחינה מעשית.
לא, לא, זה שלושה דברים, אתה כבר עושה נקודותיים, אל תעשה נקודותיים. מי יעלה בהר השם ויקום קודשו נקודותיים? אחד, נקי כפיים. שניים, בר לבב. יכול אדם נקי כפיים, אבל הוא לא בר לבב. הלב לא בר. מעלה תבן את הבר. יש לו תבן בלב. בסדר? הוא לא בר. בסדר? בר זה מישון זך, נקי. כן? כמו תבן את הבר. הבר זה הפניניות, זה הדבר המהותי.
משובח.
כן. מה? בלי להיות בר לבב. כן, יכול להיות מצב שאדם חורש רעה על חברו. הוא לא עושה שום דבר, לא שלח ידו, הוא נקי כפיים. אבל הוא אמר, עשה ככה עם העיניים. החבר'ה הבינו, תעשו כך, תעשו כך. אז הוא בר לבב? הוא לא בר לבב. אגב, אם אתם רוצים לראות את הדימוי הזה של מי יעלה בהר השם, מי שעושה את זה נפלא, משתמש בפרק הזה, בפסוקים האלה, בצורה נפלאה, זה ספר עקדת יצחק, פרשן על התורה, שהוא שואל את השאלות הכי נוקבות על גניבת הברכות מעשיו. הוא שואל את השאלה הכי נוקבת, איך יעקב, איך רבקה שולחת את יעקב, זה תירוץ, בסדר, אמא שלו ביקשה. אבל הוא גם לא ממש רצה, הוא מתחמק, אוי אוי וואי 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 וואי, הוא גם עונה, בטח, זו תשובה מאוד חשובה, תשובה שלו, מאוד מאוד יסודית, מאוד חשובה. כן, משהו חשוב ביותר. שם אסור להירדם. אסור להירדם. רבי יצחק הרמה, בדיוק. כדת יצחק של רבי יצחק הרמה, החי בתקופת, קצת לפני גירוש ספרד, או תוך כדי גירוש ספרד, בספרד. ספר יוצא מן הכלל בכלל, הספר הזה. אז שם הוא מביא איפה, חזל דרשו את הפרק הזה על יעקב אבינו. נקי כפיים זה יעקב, יעקב אשתם יושב אוהלים, מובר לבב זה יעקב, והשם על השר עכשיו נפשו, זה הנפשי, זה יעקב, ולא נשבע למרמה, זה יעקב. אז הוא שם, איפה ניקיון כפיו ששם עליהם את האורות עיזים, נכון? שאולי ימושה לי אבי, רימה אותו. איפה בר לבב שהוא אומר לו, אנוכי אסב בחוריך, וגם אם הוא אומר, וגם אם אתה עושה את השתיק הזה של פסיק, אנוכי, פסיק, אסב בחוריך, זה לא בר לבב, הנה בר לבב, כי זה נזכרתי בששאלת מה זה בר לבב שהוא לא נקי כפיים, שהוא נקי כפיים והוא לא בר לבב. אז הנה הדוגמה, אתה רואה מהדוגמה שהוא מביא, זה לא סקווץ' כזה. ולא נשבע למרמה, לא נסע לשם נפשו, הוא נסע לשם נפשו, מה? יצא לו מזה משהו, קיבל מזה משהו. אז זה שאלות נוקבות, מה שהוא שואל. אגב, רואים פה את הסטנדרט, זאת אומרת, אגב, שימו לב שאחרי זה כתוב, יישא ברכה מאת השם, ומצדקה מאלוהי ישעו, ותראו שדוד המלך קורא לזה, זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. זאת אומרת, חזל לא סתם הדביקו את זה ליעקב, דוד כבר הדביק את זה ליעקב. אז עכשיו זה אתגר שמורי בית לחפש את עקדת יצחק, למצוא שם את הפרק המתאים, גניבת הברכות, פרשת תולדות, פרשת תולדות, תולדות. ולראות שם את פירושו, חשוב ביותר, אפשר להוסיף לזה עוד כמה פסקאות באורות הקודש, אחר כך, לא להגיד כרגע. מי שירצה, הוא יזכיר לי, בזמן שנגיע לפרשת השבוע, תולדות, נביא לו זה דף מקורות.
הרב, לא נעשה לשאול שלו, יש פעמים, מה אפשר להגיד שזה בן אדם למקום,
ונקי כפיים בר לבב זה בן אדם לחצור? נקי כפיים זה בן אדם למקום, בר לבב זה בן אדם לשמיים, נכון? לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר ובגלוי. בגלוי זה יותר פשוט, כי אנשים רואים אותי, אז בטח שאני אהיה נחמד. בסתר. זה כלפי שמיים. אין? זה בדיוק העניין פה. לכן בן גוריון קצת טועה. זאת אומרת, יש פה איזה, אחר כך שנדבר על בן גוריון, נראה איפה הוא שיבש דברים. אשר לא נסע לשב נפשי, וזה מזה יצאנו. עוד פעם, אני חוזר, מה זה לא נסע לשב נפשי? למה שינו את זה מנפשו לנפשי?
שזה,
בדיוק, זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא פונה אליך. אנא, אל תיסע לשב נפשי. אני רואה אותך. אתה שפיט. אתה קלות. בסדר? אז זה כאילו, לא נסע לשווא נפשי. הקדוש ברוך הוא מבקש, בבקשה, תדע שאתה שלי ותהיה בהתאם. מה, אתה ראוי לך להיות ככה וככה? מה, לא רואים אותך? לא, אתה לא מצולם? רואים אותך, כן. זה גם משודר, יש לי כבוד שהקדוש ברוך הוא מעכב שידורים עד שיחזרו בתשובה. ועכשיו אנחנו רואים, יישא ברכה מאת השם, אדם כזה יישא ברכה מאת השם, וצדקה מלוהי אישו.
יש
בה
כאילו נותן לו משהו אקסטר.
כאן בעצם נחתם המעגל, הוא לא ביקש גם, הוא לא עושה את זה בשביל לקבל, הוא עושה את זה כי הוא כזה, כי זה נפשו. הוא מבין שזה נפשו, זה נפשי, זה נפשו. של הקדוש ברוך הוא, הקריא והכתיב. בסדר? הכתיב אגב הוא לא בטל, שתבינו, הכתיב והקריא זה לא איזה שגיאה, טעות דפוס. זה הדגשה, זה משהו שבא לחדד, זה תמרור, שים לב. כי מה גורם לאדם באמת להיות במדרגה כזאת? הרי זה מה שאנחנו חפצים בליל ראש השנה. רוצים באמת לשמוע איך נעבור את זה, איך באמת נהיה שם באמת ובתמים. שיפוט אמיתי, שלא הקדוש ברוך הוא רק בחסדו, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. לא מצידנו, לא מצידך, אלא באמת שאדם רוצה להרגיש שהוא באמת נכון. אז איך הוא נהיה? הציר של כל זה, זה נפשי נפשו. אם הוא שומע באינטימיות עמוקה את הבקשה האלוהית הזאת, אנא ממך, שמור על נפשך, כי נפשך היא נפשי, כי בנפשו יעשה, כן? נפש דוד אגב, מאוד מתאים לנפש דוד, שהוא חווה את זה בצורה מאוד חזקה. צריך להרחיב על זה קצת הדיבור אולי בפרקים אחרים. זה המתכון, זה בדיוק, זה הציר. זה הציר של כל העולם. כל העולם מסתובב, כן? עמד, איך כתבנו, קראנו שבוע שעבר, מוצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. וישת עליהם תבל. אתם רואים את הבסיס? אותו בסיס.
יש מה בעד, נעשה ברכה, יש מה כאילו, בזה הוא קיבל את הדין,
כאילו,
מה
שמגיע
לו
מגיע אחר,
אבל
צדקה,
ואלוהי
ישור,
יש
מה
כאילו,
אקסטרה שמגיע, שבבור נוסיף מעל. כן. אגב, גם הביטוי אלוהי ישור, זה למדנו עכשיו לאחרונה בפרק כ"ז, נכון, אבל אלוהי זה מידת הדין, וישע זה כשאני חדל ישע.
חסד.
זאת אומרת, אדם כזה, גם אם הוא ייקלע למצב שהוא זקוק לרחמי שמיים מרובים, הוא יקבל. ברכה זה הצד החיובי, יותר ממה שהוא מבקש, נכון? הוא לא, ברכה זה עד בלי די, גם מעבר למה שהוא צריך, כי אדם כזה ראוי, הוא באמת... שותף בתבל, הרי תבל ומלואה, זה ברכת השם עליו. בסדר? וגם במצב, כמו שאתה אמרת, שהוא צריך לזקוק לצדקה, שהוא באמת נמצא במצב שהוא זקוק לצדקה, הוא יקבל את זה מאלוהי אישו. אף על פי שזה אלוהי, זה אישו. כדי להפך את מידת הדין למידת הרחמים. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא ישגיח עליו, ייתן לו, וכן הלאה. ואז פתאום הפסוק החריג, שהוא שייך לחלק הזה, אבל הוא יוצר עכשיו את המקפצה, שוב, המשחק הזה בין גדול לקטן, בין כללי לפרטי. זאת אומרת, ממש כמו אקורדיון כזה כאן. כן? ממש בסיבובים חדים ביותר, בדיוק, שני משולשים כאלה, אחד מול השני, בדיוק כך. ציר המרכזי של כל העניין. וכן, ואז הוא פונה זה, מי יעלה, שימו לב שפה החלוקה היא מי וזה. מי וזה. נכון? ושם למטה, כשהוא חוזר לחלק השלישי, הוא מחבר, מי זה מלך הכבוד? מי יעלה בהר השם? זה דור דורשיו. זאת אומרת, שוב, רואים את דוד המלך. את דוד המלך אין אצלו פרטיות. אם אדם אחד פרטי מסוגל להיות שם, דור שלם יכול להיות שם. דור שלם. ואם אדם עושה תשובה לעצמו, מה הועלת? מה עם הדור? הרי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא היא על דור שלם, דורות שלמים, מהלך דורות. דור שלא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו. אז היו שם צדיקים, נכון? היה ברוך בן עריה בימי החורבן, שהיה ראוי בדיוק פה, הוא היה נקי כפיים, הוא היה בר לבב, הוא לא נסע לשם נפשו של הקדוש ברוך הוא, ולא נפשו של עצמו. והוא מבקש, מבקש נבואה, מבקש להיות במקום הזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמור, אומר לירמיהו, אמור לברוך בן עריה, את אשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות. אל תבקש. זה לא עניין פרטי. אז אותו דבר, בעמידה הזאת של צדקות, התחושה הזאת של אחריות של דור שלם, לדור, וההנהגה הזאת של דור. עכשיו, תבינו עכשיו שבאמת, אם, כדברי חז"ל, מה זה אם? אם זה כיוון שדברי חז"ל אומרים על הפרק הזה שלמה אמרו, אז שלמה בא, מי זה הדור הזה, דור דורשיו? הדור של אביו. אמנם מתחיל דור חדש, דור בונה המקדש, דור עולי רגל, סוף סוף פוקדים, סוף סוף יש דרישת השם. כן, תשימו לב, אם יש לכם תנ"ך פתוח, אז תדלגו רגע, תשאירו את האצבע בתהילים, אבל תתעיינו רגע בספר שמואל א', ספר שמואל א', אחרי שהפלישתים מחזירים את אהרון השם, כתוב בפרק ז' פסוק ב', ויהי יום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, ויהיו 20 שנה. זה גם ביטוי מאוד מוזר. וירבו הימים, ויהיו 20 שנה. זה יותר מדי. יותר מדי. סוג
של...
כן, זה כאילו אכזבה, אכזבה משהו. כן? וינהו כל בית ישראל אחרי השם. וינהו כל בית ישראל אחרי השם. זאת אומרת, יש איזה נהייה. אומרים איזה משהו נפשי עמוק.
כן?
שמואל הנביא מצליח לשקם משהו בבסיס הפרטי, המשפחתי, הייחודי. בית המקדש חרב, שילו חרבה, משכן שילו, שאחר כך הנביאים משתמשים בו, ירמיהו, ואחרים, לכו ראו את ביתי אשר בשילו, מה עשיתי לו כשישראל חטאו. וכאן יש רפרודוקציה, ואיך מתחילה הרפרודוקציה, השיפוץ, השיקום של הריסת המקדש, על ידי הפרטיות, על ידי עוד משפחה ועוד משפחה, בדיוק כמו שאלקנה וחנה, אחר כך שמואל, שהם ההפטרה של ראש השנה, הם התיאור הזה של האיש הבודד, שלא נשא לנשב נפשו, בניגוד לכהנים שהיו שם, שנשאו לשב נפשו של הקדוש ברוך הוא, לשב נושאים שם כהונה עליהם, בני בליעה לא ידעו את השם, אבל הנה יש אנשים, אדם אחד, משפחה אחת, איש בודד שיכול להציל את כל העולם, ולמה הוא? כי זה דור דורשיו, הוא רוצה את טובת הדור, הוא לא חי לעצמו, הוא לא חי לעצמו, הוא לא בשר לבד, לכן הוא עובר ממקום למקום, ולנו מחובה של עיר, תסתכלו את ההפטרה של ראש השנה, תראו כמה שזה קשור גם, שבוע שעבר הזכרנו את תפילת חנה, קרן משיחו, והערב קרן משיחו, תקיעת השופר הזאת של העילוי, מאוד נעלה, העילוי של שם השם בעולם, שם השם צבאות שהיא מזכירה, שתכף נזכיר את זה. כל זה מביא אותנו בדיוק לנקודה שהפרק הזה הוא פתיחת ההיכל של ראש השנה. זה בדיוק המקום שבו יום, זה יום תחילת מעשיך. כן, מתחיל, מפה הכל מתחיל. ושם כך נעשה הכל, על זה עומד העולם, כן, חיבור העיגול המקיף עם העיגול הפנימי, כן, אור מקיף ואור פנימי, מושגים ככה קבליים שהם נולדים ודאי מתוך תהילים, מתוך דוד המלך. והאחריות שלנו, תחושת האחריות, שותפות במעשה בראשית, אני מעמיד את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא לכבודו. והנה הרגע שבו מגיע הדור החדש, על גבי דור דורשיו, אגב, לגבי דור דורשיו, אם תמשיכו רגע עוד את המסע בספר שמואל, תעברו לשמואל ב', פרק ו', כשדוד המלך מציע להעלות את ארון השם, אז כאן, לא, זה לא כתוב פה, סליחה, זה מופיע בדברי הימים. המקבילה בדברי הימים, אפשר לדלג חזרה מתהילים לדברי הימים, דברי הימים א', מה?
זה
תלוי באיזה תנכים. התנכים של קורן זה בסוף, יש תנכים שזה קצת אחרי מלאכים.
אחרי
מלאכים? כן. יפה. בפרק י' ג' בספר דברי הימים א', ויבאץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד, ויאמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב, ומי לאדוני אלוהינו נפרצה, נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועמהם הכהנים והלוויים בערים, הרי מגרשיהם, והיקבצו אלינו. ונשא בה את אהרון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנוהו בימי שאול. כן, ויינהו כל בית ישראל, אבל בהקשר לאומי, לא הייתה דרישה. אבל ברמה הפרטית, הפסוק ההוא מתאר בשמואל א', את הנהייה שהיא הפרטית, זה דור דורשיו. אתם רואים איך דוד המלך, כששמואל, שלמה בנו, מסתכל אחורנית והולך להכניס את ארון השם לתוך קודש הקודשים, להגיע לאיזה נקודת החיבור בין שמיים וארץ, בין אדם לאלוהים, תבל ויושבי בה, מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, זה יום תחילת מעשיך, הכל למשפטיך עמדו ככל עבדיך, יאתיו כל לעובדיך, שאנחנו רואים בתפילה, אתם רואים כל ההסתכלות מרוכזת פה בפרק, שדוד המלך הופך את כל דורו לדור דורשיו. עד כדי כך שחזם מסבירים שזאת הסיבה שדוד המלך מנעו ממנו לבנות את בית המקדש. עד כדי כך שבאים אליו אנשי הדור, דורו, ואומרים, מתי ימות זקן זה? שמחתי ואומרים לי בית השם מלך. עומדים לו מתחת לחלון, צועקים, נו כבר, רוצים בית מקדש, תזוז כבר, אתה מפריע, עד שלא תמות לא יהיה בית מקדש, כי בנך הוא זה שיבנה. זקן, לך, פנה את מקומך, עברת מן העולם, שמחתי ואומרים לי בית השם מלך. כן, יש בזה הדרסה, באים לדוד המלך, נו רבי, מתי נולדים בבית המקדש? אומרים שאני אמות. בעיה קנה, כן, על גופתי, בדיוק העניין. כן, אבל שמחתי ואומרים לי, למה? זה דור דורשיו. זה דור דורשיו. ואגב, זה משהו חשוב מאוד לדורים. מתי יבנה בית המקדש? אומר, כותב רבי יהודה הלוי בסוף ספר הכוזרי, השורות האחרונות של ספר הכוזרי, כאשר יחשפו בני ישראל אליו תחלית הכוסף. כן? כן, כי רצו עבדיך את אבניה, וזה ארץ ישראל, זה מלכות בית דוד, תוסיפו לזה היום בימינו את בית המקדש. ציון היא דורש אין לה. אומרת הגמרא, נכלל דבעי דרישה. צריך לדרוש את זה. זה משהו נפשי עמוק. אז הנה, עכשיו אנחנו מתפללים בראש השנה. צריך להרגיש את מעבר לעניין הפרטי, צאו מהפרטיות, אימת הדין, הפרטית, אוי מה עשיתי, אוי, ולכן לא מזכירים חטאים בראש השנה, לחלוטין, אפילו לא ברמז, ולא במטריה, ולא בסופי פסוקים, ולא ראשי תיבות. שום צורה שהיא, אלא רק להתקלל בעולם, באוניברסליות, להתקלל בשייכות האלוהית הכללית, להתמקד בעצמי, הפוקוס הפנימי הזה של נפשי, נפשו נפשי, נפשו היא נפשי, נפשו היא נפשי, נפשי היא נפשו, עושה רצונך כרצונו, ולפתוח שערים. תחושת האחריות שבידינו להשפיע על כל הדור כולו, כי בלי דור שלם לא יהיה לנו בית מקדש, בית מקדש אינו עניין של קונץ לכמה אנשים צדיקים, בית מקדש זה עניין לדור שלם, וזה מיהיה לאחריות גדולה מאוד לדור כולו, לדור כולו, והשלב השלישי זה פתיחת השערים, שעל זה תכף נדבר. משהו עוד יותר כללי. הם חוזרים ממש לבריאת עולם.
בדורשה ודרשו.
מה?
בדורשה ודרשו, כרכתיב
והקריא.
דרשו את כמכון
של שלמה
אמר. תזכרו את תודות.
הם רצו.
הם דרשו את האבק.
למרות שזה לא כרכתיב, אבל אתה מדקדק יפה. כן.
למה זה יעקב?
זה קשור לשיעור שלמדנו שבוע שעבר. תחבר אותו לשיעור שבוע שעבר. נכון? שבוע שעבר דיברנו על פרק ממזיים, בקדת השופר, גם שם זה היה קשור ליעקב. גאון יעקב אשר אהב סלע. גאון יעקב אשר אהב סלע. הבית הזה, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. כל המהלך האוניברסלי שמתחבר עם אחריות, זה המילה נורא, מה נורא המקום הזה, שהסברתי את המושג נורא שבוע שעבר, שמשמעותו, שיעקב אבינו מבין, שמה שאברהם אבינו גילה את האל הגדול האוניברסלי, ויצחק העמיק מאוד את הצד את הצד הנקודתי, השגחת השם על כל פרט, עד חופש כל חדרי בטן, זה יצחק, יש האמת של הגילוי בכל, עד אינסוף, בקוטן, כל קוטן, יעקב אבינו מבין את החיבור של שני העולמות. כל הגודל וקוד הקוטן עליי.
מה יש שבחד דווקא בשם יעקב?
שזה היה הקטנות.
שזה היה הקטנות. יפה, ישראל, אלא
יעקב. יפה, כי מי נתן את השם ישראל? זה שם שנתן הקדוש ברוך הוא על התפקיד. ישר אל, שיר אל וכדומה. זאת אומרת, זה מכלול כל הפרק, זה ישראל. כל הפרק הוא לא זה ישראל. ישראל עמך, זה מה שאנחנו ניגשים ועושים. תוקעים לפניך, מריעים לפניך, עושים רצונך. וכאן אנחנו מגיעים לפינאלי, גם מבחינת השעון, תכף צריך לסיים, כי יש אלף סליחות, אתם צריכים להגיע לאנשהו ולהגיד סליחות. תסתכלו על שני הפסוקים האחרונים. שאו שערים ראשיכם. קודם כל תראו שיש פה חוצפה יסקל. למה יש פה חוצפה יסגת? כי מישהו פה נותן פקודות לשערים. סירור! זה פיקוד, זה ציווי. מי הוא זה אשר נותן פקודות? מי הוא חלק פקודות לשמיים שיפתחו? ריבונו של עולם. מי שהשערים ממנו, מי שהשערים שלו. פתחי עולם. מדברים על משהו כללי, גדול. ויבוא מלך הכבוד. למה שואלים השערים, מי הוא זה מלך הכבוד? הם שומעים את הציווי הזה, כמו, אגב, מעניין שיהושע בן נון אמר, שמש בגבעון דום, לא? לא שמענו פתאום בת קול יצא, מי הוא זה שעוצר את השמש? מה הולך פה? מי מותר לו לעצור את השמש? זה גדלותו של יהושע בן נון, גדול מכולם. לא, יש כתוב שם שלא היה חן ולא יהיה חן, לשמוע השם בכל איש. מה זה לא יהיה? הנה, יש כל מיני צדיקים, עושים כל מיני מופתים. אלא שם לא הייתה תפילה. יהושע לא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אנא השם, מושיע נא, עצור את השמש לשעתיים, שנוכל לשזף פה את ה... לשפד את את הכנענים. הוא לא ביקש. הוא פיקד. הוא אמר לשמש, שמש בגבעון דום, השמש עומדת. הוא אומר, וזה נעשה. הוא שר צבא השם. הוא נותן את הפקודות. בסדר? מדרגה עליונה ביותר. והנה המלאכים מבקשים, שלמה מבקש, הוא לא מבקש, הוא מצווה על השערים, מדרגת יהושע בן נון, לא עובד. לא עובד. זה לא עובד. כן? נשאו פתחי, הנשאו פתחי עולם, כן? הנשאו על כפי מה? על מה הם צריכים להינשא? על הצו שהוא נתן להם. ואז הם שואלים אותו, מי הוא זה מלך הכבוד? מי אתה מתכוון בדיוק? אם זה אתה, אנחנו לא רק שלא ניפתח, ניפול עליך על הראש. אומר המדרש. שאו שערים ראשכם והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אומר להם שלמה. השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. מאוד מומלץ לקרוא פה את הדברים של הרב קוק, בעולת ראיה, שהוא מסביר מה ההבדל של למה לא נפתחו השערים, מזה שהוא פונה בעקבות שמיים מילטנטי. יש פה משהו מילטנטי. אני מזכיר את הכישלון הראשון של דוד, אתם זוכרים, מי שהיה פה מהוותיקים, הוותיקים, מי שהוא לא מהוותיקים ורוצה להבין יותר לעומק מה שאני מסביר עכשיו, יעיין בספרייה שיש פה בהקלטות הישנות, על ספר שמואל א', פרק ו', שעקבנו אחרי מסע ארון השם. למה דוד נכשל וארון השם נפל מהעגלה? למה הוא לקח על העגלה? כל זה קשור לכאן, זה, כל המסע הזה של דוד עם ארון השם, שהוא נפל ביד פשתי ואיך זה כל מתחיל, פרק ד', ה', ו', והלאה של... זין של שמואל א', עם הגבלות לדברי הימים ולמלאכים, הגענו להרבה מקומות עם זה, עד מקומו של ארון השם בימינו, ואחד התחנות ביניים היה הפרק הזה, שבשלב התיקון...
לאן הגעתם? איפה
ארון השיר? פה. לא ברומא. הראיה שהוא לא ברומא, שהרומאים הם לא... הם רומאים אבל הם לא רמאים. מה שהם לא לקחו, הם לא ציירו.
הם לא מה?
הם לא ציירו את מה שהם לא לקחו. מה שהם גנבו, הם סימנו, את זה ציירו. שיהיה אחר כך אפשר יהיה להגיד, זה לקחתם, זה אצלנו, זה שלנו.
אז מה, זה במנהרות ששלמה בנה, במחילות התת-קרקיות.
כן. שבא פה פסוק הזה, כאילו, השערים אומרים, מי זה מלך הכבוד? כאילו, אתה בא אלינו, אתה מדבר על עצמך?
כן.
אנחנו מבינים בך. ואז הוא אומר, לא, אני בא בשם השם.
מה? יפה, רגע. מי, קודם כל, מה הייתה אהבה אמינה של שלמה? זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. זאת אומרת, הוא הלך לממש, אתם מבינים למה זה הרבה יותר חזק החלק הזה? הוא כאילו התאין את עצמו עם שני החלקים הראשונים של הפרק, האוניברסלי והאחריות, ומי יותר אחראי, מי הוא הסולם המוצב בארץ, אם לא שלמה המלך, שראשו מגיע השמיימה. ממש ראשו, שכלו וחוכמתו, זה מלאך אלוהים, אמיתי, יגיד הרמב״ם. על כל שכל של אדם, הרמב״ם כותב שזה מלאך, אז על השכל של שלמה המלך, שהוא לא מתנת שמיים, כן, זה ממש, זה לא מלאכי, זה אלוקי, ממש. שכל אלוקי. אז הוא הולך עכשיו לממש את זה. לממש, ולכן הוא פוקד, אנחנו, זה המקום של ישראל. זה התקיעת השופר, זה כל המהלך של ראש השנה. והוא הולך לממש את זה, וכיוון שיש פה איזה... עדיין איזה, אין פה, עדיין ברות הלבב עוד לא לאה לגמרי. משהו חסר בברות הלבב. לכן, מבררים איתו, כן? אז מי הוא זה מלך הכבוד? למי אתה מתכוון? מי זה מלך הכבוד? וברגע שהוא אומר, השם, לא, לא אני, לא אני. זה הוא.
היה אהבה אמינה כזאת שזה הוא? היה לא אהבה
אמינה כזאת? הרי זה תמיד שני שלבים. זה בדיוק שני שלבים. זה בדיוק הצד שאמרתי, הכללי והפרטי. אבל כל פעם שאתה פרטי, כשאתה פרטי, נכון? כשאני לעצמי, מה אני? כשאני לעצמי, מה אני? בסדר? אבל הוא מלך ישראל, הוא בא מאותו מקום, אבל עדיין הוא בן אדם.
הוא דיבר על השם שבנת הארץ ולמין
ישראל. נכון מאוד, ועדיין זה זיקוק אחרי זיקוק. תכף שתבין את החלק השני שהוא באמת נותן פקודה, והשערים נפתחים, אז תבין מה זה גודלו של שלמה. ולמה בפעם הראשונה זה לא נפתח? מה? זה יתרגעים, לפי דברי חז"ל, בדיוק, כן. זה, הוא נתן לו את קוד הפתיחה, מה שנקרא. נכון? לאחרונה, אבא שלי ביקש ממני להביא, תביא לי את האוטו, תקרב אליי את האוטו, אז אני צרף, אז צריך לתת לי את הקוד. בסדר, קבל את הקוד. אז שלמה אמר לדבי, אבא, אני צריך את הקוד. אתה רוצה שאני בבית מקדש, אבל אי אפשר להדליק את זה בלי הקוד הסודי. אז הוא נתן לו את הקוד. אז דוד כתב את זה, ושלמה משתמש בזה. אנחנו היום קוראים את זה בפרספקטיבה של שלמה, אבל זה לא אומר ששלמה כתב. דוד כתב לי שלמה, כמו פרק עין ב', כמו עוד כל מיני פרקים שהם מיועדים לשלמה. כן? הוא מייעד אותם לשלמה, ולדור שלו, לדור דורשיו. בואו נראה עכשיו את הצד השני, כן? השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה, שימו לב שהוא מציג את הקדוש ברוך הוא כמי שמשהו זה יותר משהו מאיים, יותר משהו אגרסיבי, כן?
זה משהו פרטני, זה משהו מאוד ספציפי, זה לא משהו
אחר. תכף תראה ששם השם צבאות הוא עוד יותר פרטני. אם חיבסת פרטנות, אז תקבל עוד יותר חזק, אבל תכף נבין מה זה אומר.
עוז גבורה, גבורה מלחמה. זה משהו מרגיש את הגבורה, גיבור, גיבור.
השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. לא אנחנו ב... לא, למה הוא מזכיר את זה שהשם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה? כאילו, כי ממש שינים אותו השערים. כוחך ורוצה מידך. עשה לי את החיים הזה. כאילו, אתה בא במקום, אתה דורש, כאילו, באיזה חוצפה אדם ניגש לפתוח את העולם. אדון, אתה בורג.
זה לא הכוח שלי, זה הכוח
מי... כן.
זה כמו יהודיה.
כן.
אתה
מורשם שם, נכון מאוד. שם יצא לו שם השם המפורש, מועל, שאול לא יכול להתנגד. החלק השני, מי זה, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, שימו לב את ההבדל עכשיו, לציווי. פעם ראשונה הוא ציווי, שאו שערים ראשיכם, זה הציווי, והינשאו פתחי עולם. מה זה הינשאו? זה פסיבי. על גבי הציווי שלי אתם תינשאו. זאת אומרת, הוא, כאן הוא באמת החשיב את עצמו. אתה שאלת, כאילו, למה עכשיו יש ביקורת? איפה ההחשבה העצמית שלו? בזה שהוא אומר להם, הינשאו ולא, שאו בעצמכם. בפעם השנייה הוא אומר להם, הוא מתקן את הציווי, הוא הבין איפה הוא טעה, איפה הקוד לא עבד. מתקתק עוד פעם, עשית שתיים במקום אחד. אחד שאתה חזק מדי. שאו שערים ראשיכם, הוא לא מבטל, אגב רואים שהוא בן של דוד, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. ועכשיו הם שואלים, מי הוא זה מלך הכבוד? בסדר? זאת אומרת, הם כבר מפנים את האצבע, הוא כבר אמר להם פעם ראשונה, זה לא אני. בסדר? אז עוד פעם, עכשיו מה בעצם מבקשים משלמה בפעם השנייה? תחדד, תחדד קצת, תתבהר יותר, יותר בהיר. מי הוא זה? עכשיו אנחנו מבינים שזה לא אתה באופן פרטי, אבל במחשבה שלך על הקדוש ברוך הוא, היחס שלך על הקדוש ברוך הוא, הוא עדיין לא זך מספיק. מי הוא? אנחנו מבינים שזה הוא, אבל תגיד אתה למי אתה מתכוון. מכוחו של מי, כן? מכוחו של מי אתה בא. עונה להם שלמה. מי הוא זה מלך הכבוד? פסיק. השם צבאות. הוא מלך הכבוד. סלע. הדברים שמשאירים אותנו עכשיו עם הפתיחה של השערים. בלי רעש. שערים לא נפתחים ברעש. זה לא חורק ולא... אלא שערים זה... פיתחו לי שערי צדק. אומר דוד המלך. הוא לא מתכוון פה לבית חולים. הקרוב. אלא, אומר הזוהר, מה זה פיתחו לי שערי צדק? אומר הזוהר, אינו תרי עינין דברנש. זה העיניים. ומה זה העיניים? זה ההסתכלות, זה התבונה, זה הבחינה, זה אתה. אתה שערי העולם.
אני רוצה לומר משהו שהשערים פה מבינים ששלמה בתחל לא מבין. שלמה שהוא גדל אצל אבא שלו, מבין שהקדוש ברוך הוא מתגלה בגבורה, דוד היה גבורה, גבורה, בלחמות. אבל אני חושב הסיבה שלו הלכה להקים את הבית בגדה שלו, היה לו דם על הידיים, הרבה דם על הידיים.
כן.
אז השאלה אומרת, זה לא הסיבה, בית המקדש הוא לא מקום של דם מבחינת
הזאת,
אלא
זה
מקום
של
משהו הרבה יותר
נסגר, הרבה יותר גדול. הם לא אומרים לו מה, הם לא רוצים להיפתח, הוא צריך להבין לבד, הוא מתעלה, זה מה שהשערים הם... עושה רצון. מה זה שם השם? למה שם השם צבאות זה הקוד שפותח את השערים?
זה המסתר.
המדרש מוסיף אחר כך עוד, בעבור דוד עבדך אל תשב לפני משיחיך. אני משיחיך, ואתה משיב פניי לכאן. את זה הוא אמר לפני שהוא נזכר בשם השם צבאות. תמינה זה כאילו פרק בתוך פרק, לפי המדרש. אין, לפי הפשט, לכן זה גם יפה אגב, שזה בדיוק מה שהכנרת אמרה קודם, שזה הקוד שדוד נתן. כשהוא בא להשתמש בזה, הקוד לא עובד. ואז הוא מבקש, הוא מתפלל בצד, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה עכשיו שזה ילך, בבקשה. אז הוא אל תשב פני משיחיך, הזכיר את דוד המלך? פאק! עכשיו הוא נזכר ששם השם צבאות זה מה שהוביל. למה שם השם צבאות הוא זה שפותח? וזה אני רוצה לסכם עוד שנייה, אחרי זה ניתן עוד הערות קצרות. למה שם השם צבאות הוא פותח? כי תראו ששם השם צבאות הוא סיכום של כל הפרק. מה זה שם השם צבאות? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נקרא צבאות? אז אפשר להאריך בזה הרבה מאוד, זה ראוי ערב ראש השנה להאריך בזה מאוד, בתפילת חנה. הראשון שמזכיר את שם השם צבאות, בתפילה לקדוש ברוך הוא, זו חנה. לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאת חנה. הגיע חנה, לראשונה השם הזה הוזכר, ולכן האורים והתומים נדלקו לאלי הכהן, הוא פתאום שם לב, והוא שומר את פיה, אתם תראו את זה בהפטרה של ראש השנה, שבת. כן, הוא, כיוון שאין לו רוח הקודש, והוא שם לב שזה מושפע, כן, האותיות והעוצמה שלהם מושפעת מתפילתה, כמו שהיא מרבה להתפלל, אז זה משהו יותר חזק פה. והוא נדהם מעצם התופעה, כי סבא רבא רבא שלו סיפר לו, הוא עצמו זקן, הוא ישיש, שזה פעם, לפני הרבה שנים, זה עבד. אתה לא עבד, הרבה שנים. לא היה ראוי לזה, אף אחד. לא הדור, ולא הכהנים, ולא הזקנים, ולא השופטים, ולא אף אחד. והנה פתאום זה נדלק. אז הוא מסתכל, והוא מנסה לצרף את האותיות, כיוון שאין לו רוח הקודש. כשאדם אין לו רוח הקודש, אז התבונה שלו, השכל שלו, הוא שכל של משהו רגיל מהסביבה. סביבתו מלאה שיקורים, אז האותיות, כף, רי, שין, היי, יוצר לו ביחד צירוף של שיקורה. והוא לא מלא רגע על דעתו, שבשביל זה לא היה נדלק, האורים והתומים. יש פה ככה בשיקורים פה, אז למה הם לא עשו, למה היין שלהם לא השפיע על האורים והתומים? האפשרות השנייה, אם כבר יש לך ספק, זה יכול להיות קשרה. יש לך דילמה, שמה היא בת בליעל, כמו האלה שאתה מכיר מסביב. אז קשרה. אבל האמת היא, אם היה לו רוח הקודש, והוא שומע שהיא כשרה. זאת אומרת, היא אין לה ולד, נכון? כמו שרה אימנו, ורק ההבדל הוא ששרה הייתה כבר אחר הייאוש, וחנה אין אצלה ייאוש בעולם הזה כלל. ומי שלא רוצה לנסוע לאומן, אז שיצמד לחנה ואלקנה, זה הבסיס לאומן ולכל מה שמסביב. אם רבי נחמן ידע להגיד אין ייאוש בעולם הזה כלל, זה בגלל שהוא למד משהו מחנה הנביאה. השם, ההזכור הזה אחר כך של שם השם צבאות, שהיא זה, זה מה שאמרנו, מדליק את האורים והתומים. כשקוראים את דברי חז"ל, בזכות מה נולד שמואל הנביא, אומרים חז"ל, הלמדת בשכר מעשה אלקנה שמואל. וזה מרגיז את כל הפמיניסטיות, ש... עד שסוף סוף רואים שיש אם לנבואה, אל
תעססו. נופרת אומרים, מה כל שנה?
כן, הוא, לא רק זה, הוא התייאש. הוא כבר, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אתה כבר התייאשת. זה לא על חשבונך, זה כבר עבוד. היה זיקה מה להתפלל. אחרי שהוא התייאש, היא ניגשה לקדוש ברוך הוא ואמרה, זהו, עכשיו זה רק אני ואתה, ואתה נותן. ואם לא, אוי ועבוד. וקיבלה. זה התפילה שלה. הרי בזה לומדים את כל הלכות תפילה. ותשע הזכורים שלה הם אלה שעוצרים את תשע הברכות שיש לנו בתפילת מוסף של ראש השנה ועוד כהנה וכהנה וקשור גם להכנסת הספר תורה שאנחנו עושים בשבת, המזמור של דוד, בני אלים, אבו לשם נאלים, קשור לתפילת חנה, גם שם יש תשע הזכורים. מה בעצם העניין הזה? למה חז"ל אמרו שבשכר זה שאלקנה הטריח את רגליו וחיטט את רגליו וכינס את כל עם ישראל, החזיר אותם למשכן בשילו, הוא זה שבזכות המעשה שלו? למה? כי אם תסתכלו, אמנם חנה היא הראשונה שמזכירה את שם השם בתפילה, שם השם צבאות, מאיפה ידע להגיד את זה? יצא לה, ככה, יצא להשם. בפסוק הראשון בספר שמואל, כשמזוכר שם שאלקנה עולה ועלה האיש ההוא, מאירו, איש אחד, כן? שמו אלקנה, וכו. ועלה איש הוא מאירו מימים מימינה, לעלות, לשילו, לזבוח, ולהשתחוות להשם צבאות בשילו. ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. לאן הוא עולה לזבוח? להשם צבאות. איפה זה נמצא אצלו שם השם צבאות? הוא ודאי לא מזכיר את זה בפיו. לא, הוא לא חשב אף פעם להתפלל בשם הזה. זה רק חנה חשבה. אבל מאיפה חנה יודעת שיש כזה שם בכלל? כל פעולתו של אלקנה הייתה, המניע שלה היה שם השם צבאות. לכן הוא לא פועל באופן פרטי לעצמו, לכן הוא לא אגואיסט כמו השאר, לכן הוא לא חי לעצמו. כל כולו להחזיר את הדור כולו לעבודת השם. יראה כל זכרוך את פני השם אלוקיך. וזה, זה מוליך, ושם הוא מוליך. לכן, המניע שלו, זה המחשבה שלו, שם השם צבאות אצלו זה המחשבה. וגדולה מחשבה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, הכיוון הרוחני, הבר לבב, הכפיים, הוא נושא את רגליו, כן? לשם הוא הולך, מוליך את כולם להר השם, אל בית אלוהי יעקב. הוא מוליך את כולם לשם. המחשבה שלו, הביטוי של חנה, אבל הביטוי הסמוי. רק שפתי הנאות, וקולה לא ישמע. רק המלאכים שומעים. תחיל יחפזון, ותחילו רעדה יוחזון, ויאמרו, הנה יום השם, יום הדין, זה בבית היום ראש השנה. היום הזה שהיא עמדה שם. הניצבת עמך בזה. כולכם ניצבים היום, היום זה ראש השנה. ואחר מכן, מי יזכיר את השם, השם צבאות פעם נוספת? הבן שלהם. הוא איש המחשבה. היא לוחשת את השפתיים, רק קולה ישמע, לא ישמע, שפתי הנאות וקולה לא ישמע. ושמואל הנביא הוא האיש הראשון, בנם, ששם השם צבאות יוצא מפורש מתוך פיו לאוזנו של שאול המלך לפני מלחמת המלאק. אומר לו, אותי שלח השם למשוכחה למלך על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. חכים רגע, הוא מקשיב, אומר לו שמואל, מהפה של שמואל, האוזן של שאול, כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, ראיתם ששאול נכנס באוזן אחת, יצא מהאוזן השנייה. לא חלחל, לא חלחל. הבא בתור שיזכיר את שם השם צבאות, בהמון, שזה יישמע ויתגלגל, ויתפרץ, ויפרוץ, ויעשה דבר אדיר. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרבת. היום הזה ידע כל הקהל, כי יש אלוהים בישראל. שמעו 40,000 איש את שם השם המפורש הזה, שם צבאות יוצא מפי דוד. ברגע שכולם היו בשקט ודממה, זה לתאר את זה, לדמיין, שדוד המלך צועק, מגלגל את השם הזה בוודי שם למטה, מול כל הפלישתים שעומדים מעליו ומתחבקים על שם על יושבים להם שם על הבריקדות ועל אין? זה מין אולם, אמפיתיאטרון טבעי כזה, וכל ישראל מהצד השני, סוף סוף מישהו הולך להילחם אחרי 40 יום, זה מתח כזה, כולם רוצים לראות מה קורה, כולם מפוקסים, ולעיניהם המשטרות של כל הקהל הגדול הזה שמחכה לראות מה הולך להיות שם, איזה קרב לא שוויוני ולא רגיוני, הוא מגלגל את השם הזה. שוב נכנס באוזן אחת, יוצא מהאוזן השנייה. כי מה הציבור מתעסק מיד אחרי הקרב הגדול? לשוס את... לא, הקהלה כבר עבודה, זה כבר שלא. הוא לא ראוי לבוא בקהל אמנם, לפי הפויסקים. זה החילול. אז זה כבר לא מעסיק אותם. אז זה העסיק אותם קודם, אבל עכשיו יש... למה צריך לקבל פטור מהמלך? אפשר לשוסות את מחנה פלישתים. להביא עוד איזה עגיל, להוריד עוד איזה צמיד, לקחת עוד איזה פיגיון. וישוסו את מחניהם, זה כל מה שמעניין אותם. ודוד מעניין אותו משהו אחר לגמרי. למדנו את זה פעם פה באחד השיעורים. והפעם הבאה שיוזכר שם השם צבאות, בקהל גדול, כאשר דוד מעלה את ארון השם, בפעם השנייה, מתוקן, בתשובה גדולה, קהל, כל קהל ישראל, איש ועד אישה, כולם, הוא מברך אותם בסוף, בשם השם צבאות. את כל הישראל. הנה השם הגיע למקום, אתם שמים לב איך זה כמו מגפון, מההרהורים והמחשבות של אלקנה, ראש השונה כזה, האינטימיות של אדם אחד בודד, אל לחש שפתיה של אישה, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, ותראו איזה שכינה הייתה ביניהם, עד כדי שאול, שמואל הנביא, עד כדי וירם קרן משיחו, עד ימות המשיח ועד בכלל, עם זה אנחנו הולכים, עם הדבר הזה. אל בנם שממליך מלכים ונותן עוז למלכו בעזרת השם צבאות, הוא רצה שהוא יהיה נאמן, ותכף תבינו למה, למה השם הזה היה יכול להפוך, אם שאול היה מקשיב, הוא היה שומע, הוא היה נאמן, עושה את דבר השם באמת. ודוד המלך, שהוא הולך לגלות את שם השם מתוך החושך והתהום הישראלי והפלישתי גם יחד, ואחר כך לפני כל קהל ישראל, והרי עכשיו ברגע האמת. זאת אומרת, עכשיו ששלמה בא ואומר, קוד הכניסה לקודש הקודשים, להכניס את ארון השם למקומו ולהפעיל את כל המנגנון הזה, את העיגול שבתוך המשולש, שבתוך המשולש, שבתוך העיגול, כל עולם ומלואו, מאין סוף עד אין ראשית, מאין מספר, עד נפש התהום האנושית, עד גודל השמיים והארץ, הכל, בכל צבעה. כן? ויחולו השמיים והארץ, משון כיליון, הנפש, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבעם. הנה הביטוי הנכון של כל צבעם, שהכל ברא לכבודו. הנה זה מתגלה פה. למה שם השם צבאות הוא הקוד לכל זה? ולמה זה חשוב כל כך ביום ראש השנה הקרוב? שם השם צבאות זה כינוי את הקדוש ברוך הוא. כאילו, איך אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא? מסביר הכתב הקבלה, בעל הכתב הקבלה, ששם השם, השם צבאות הוא משורש צדי בית. צמדי אותיות בעברית, השורשים הכי קדומים, הכי עתיקים של השורש, הוראת שורש הפועל, זה שתי אותיות. ואנחנו רואים גם מהארמית שצדיק ב' משמעותו לשון רצון. נכון? כל מי שמגיע מהיה לאחרונה בחופה, קרא, שמה כתובה, כתוב שם, אנן סעדה, איך פלוני אמר לעד על טולטה שפירדה וכו' וכו', הביא לי לינטו, הוא צביעת. מה זה צביעת? התגייסה לצבא. לא, הסכימה, נתרצתה. אין צביעת. והוא מסביר למה צבא, מאיפה באה המילה צבא? לשון, הסכמה ופעולה משותפת. בניגוד לגויים, שאין להם צבא, אלא חיל, פורס, ארם, אין?
יון,
ליג'ן, וכן הלאה, ריבוי, כוח, הם ברואים. אצלנו זה לשון רצון משותף, יש איזה אידיאל משותף. פועלים ביחד?
איזה אידיאל?
נגיד שמה לעשות, גייסים חיילים דלות.
טוב, זה...
נכון. זה צריך לעשות הכנה טובה לפני. לשלוט תחשוב שאתה רק... קבל אחר כך גם כסף, מה אתה רוצה? זה עבודה מצוינת. מקום עבודה מסודר. מעולה. אזרח ובצל. להבין, לקבל את המשמעות של מה זאת אומרת להיות שליח ציבור, מה זה שלוחי מצווה. וכשאדם מכוון את ליבו באופן הזה, שלוחי מצווה, אינם ניזוקים. יש בזה, הרמב"ם אומר, אני אהב לו. שהוא לא ילך לדרך הפרטית, אלא יבין על שם, לשם מה הוא נכנס לפה בכלל. שיהיה ברצון, שיהיה בהבנה, בצוות, בצוותא. כן? צביעת, מרת, שיהיה... רצון גדול. מה המשמעות שזה ביחס לקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת ברצון? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נקרא צבאות? יפה. כשאנחנו מסתכלים על שפותיו של הקדוש ברוך הוא, הם מתארים את הופעתו בעולם. אז ההופעה הכי בסיסית והכי קלה לבני אדם להבין, זה המילה אלוהים. למה? כי משמעותה בעל הכוחות, מי שהכוחות ממנו. אל זה כוח, לשון רבים, כוחות הרבה, כל הטבע וכל מפעלותיו וכל הפונקציות שיש, הכל משם, הכל שלו, מי ש... כל הכוחות שלו, תבל ויושבי בה. הנערות ויסדה, כן? זה שם אלוקים, זה שם אלוקים. שם אדנות, זה כבר שם יותר קרוב, נכון? זה משהו שאברהם אבינו אומר לו, הנני, שם אדנות. אם הקדוש ברוך הוא אדון, אז מה היחסים בינינו? עבדים אנחנו לך. וזה מה שמלך כוזר מרגיש בחלומו. כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. יש אפוא מעשה הרצוי בעיני אלוה. זאת אומרת, זה לא רק אלוה, זה אדון. לכן כשהפילוסוף בא ואומר לו, עזוב, זה רק סיבה ראשונה. אומר לו, זה אלוהים. הבנתי, אתה מדבר על אלוהים. אבל אני מחפש את האדון. סליחה על הטעות, לא הגעתי למקום הנכון. את האדנות, אני כבר מבין. את הסיבה הראשונה, כל אדם בר דעת מבין, שלכל סיבה יש סיבה, ועד סיבה ועד אין סוף. כל ילד יכול להבין את זה. אבל את האדנות, את עשייה, עשייה, משהו שהוא בא ממקום של שייכות, קשר, בר לבב. המקום הזה של נפשי, נפשו, נפשי, נפשו. זה אדון, שם אדנות. ולכן אנחנו משתמשים בזה הרבה, כי זה הבסיס לכל קיום מצוות אחר כך. כל העולם המעשה שלנו הוא מובנה על התשתית הפנימית, השכלית, של שם אדנות. שם הוויה, זה מבוסס, על זה מבוסס כל השופר. תקיעת השופר זה שמו המפורש של הקדוש ברוך הוא. תקשיבו טוב. תקשיבו לתקיעת שופר. למה? כי מה בעצם עושים? מה זה שם הוויה? אנחנו בעצם נותנים ביטוי, אנחנו רוצים לפתוח את הפה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה. זה שם העצם, זה לא תואר, זה לא מתאר, אלוקים זה תואר, אדון זה תואר. שם הוויה, הוא לא, אנחנו רוצים לקרוא לו בשם, השם ה... השם, השם, כן. ולכן אנחנו קוראים לזה השם, השם, המפורש. אז אנחנו פותחים את הפה ומה יוצא? יוצא אוויר, למה? כי אומרת, אומרים הגמרא, אומרת הגמרא, ספרת הגמרא, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נכון? וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, והייצר הזה זה שני יצרים, נכון? אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אומרת הגמרא, מן דנפח, מדילי נפח, נכון? אם אדם רוצה לנפח בלון, האוויר בבלון, הוא ממנו, נכון? אז אם כתוב, אם הקדוש ברוך הוא מצייר את בריאת האדם באופן של ניפוח, אז זה במושגים שלנו, כן? סבר את האוזן. מן דנפח, הנה נפשי נפשו, אתם רואים את הנפשי נפשו? נפשי נפשו. עכשיו מגיע יום הדין, הגדול והנורא, עומדים לפניו, כל מה שיש לקדוש ברוך הוא בא לפניו, לימד אותנו הקדוש ברוך הוא סוד גדול. אתם רוצים לצאת בדין? אתם רוצים לעבור הלאה? נמשיך? נצח ישראל לא ישקר? רוצים? נעבור? כן, ודאי רוצים. הנה, בוא נגיד לכם סוד. תיקו לפניי בשופר. מה זאת אומרת תיקו לפניי בשופר? תגידו, תגידו מי אתם. תזהו את עצמכם. אז אנחנו מזהים את עצמנו. אתה ציוויתנו להשמיע כל שופר. מה עושה אדם שתוקע בשופר? הוא מוציא אוויר, זה הכל. אומרים לפני הקסמים, פנטומימה כזאת, כן? קריב את השופר, ונותנים לקדוש ברוך הוא את מה שהוא נתן בנו. מה אנחנו לך? לא רק עבדיך. זה לא רק עבדיך. זה לא רק בניך במובן העמוק. זה בדיוק נפשי, נפשו, נפשו, נפשי. זאת אומרת, אני מחזירים בשידור חוזר את מה שאתה נתת בנו כבני אדם. זה לא רק אנחנו, זה כל האנושות, זה כל בעולם. אבל אנחנו פה בשבילם, מעין חזנות שכזאת, מעין חזנים, כולנו חזנים, לא רק החזן חזן, כל הציבור הישראלי כשהוא מקשיב לכל השופר, נשמתו יוצאת, הוא מבטא את עצמו, זה הביטוי הישראלי העמוק ביותר לקדוש ברוך הוא. עוד נדבר על זה בתהילים, זה חוזר על עצמו כמה פעמים הרעיון הזה. ביטוי השופר. מה זה שם השם צבאות? זה שם הוויה. אז מה זה שם השם צבאות? שם השם צבאות הוא אדיר וחזק ומעשי ופרטי פרטים. שואלים הגויים, מי הוא זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? הכבוד זה שם הוויה. למי נותנים כבוד? למי שהכל ממנו. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, לכן כבוד אלוהים מסתר דבר. אסור להגיד, זה ביזוי, אם אתה תגיד את זה באיזה הטיה ואותיות, כאילו שאתה קורא לו. זה גאווה. לכן השימוש בשם הוויה הוא בענווה ובהסתר ממש, עומק, נפשי, פנימי. וכשהוא יוצא באמת, אז אנשים מסביב מגיבים בהתאם. קשה להם קצת לעמוד באותו רגע, זה משהו שמזעזע את כל עמות הסיפים של כל אדם. ולעומת זאת, השם צבאות. בלי להיכנס עכשיו לכל עומק, המשמעות של כלל ישראל, מציבות השם, יצאו בארץ מצרים, בלי להיכנס לצורך לסיף לזה פרק נפרד, אבל השעה כבר לא מאפשרת. שם השם צבאות פירושו, אלוקים, אתם רוצים לדעת מי זה הוא זה, מי זה מלך הכבוד? מי שאלו עושים את רצונו. כי מה זה צבא? זה עשיית רצון, הוא צביעת מרת. זאת אומרת, הגילוי הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה כשישראל עושים את רצונו. שכוונתם רצויה ומעשיהם רצויים. וזה מה שאומר מלך כוזר לחבר, אומר, איך הוא משכנע? הוא אומר, מה שאתה אומר לי, הגעתי אליו בשכלי, ואושר לי במראה החלום, שאין אדם מגיע אל העניין האלוהי, בלי הצו האלוהי. והקדוש ברוך הוא אמר לנו לתקוע, נכון, למה אנחנו תוקעים בשופר, שואלת הגמרא? זאת אומרת, הגמרא, מה זאת אומרת? רחמנה, לא תיקו. אז תוקעים. אבל לא, אני לא שואל את זה. אני שואל, למה אנחנו תוקעים בשופר של עין? זה לא היה הקדת יצחק, לזכור את הקדת יצחק, שזה בדיוק עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא, במסירות נפש שאין כדוגמתה. הנה דגם לזה של צבאות. מה זאת אומרת? הנני. עם שלם, דור דורשה, בבקשה פניך יעקב סלע, שמה הם יעשו? הם יגרמו שכל בעולם, כשהם ישאלו מי זה השם, הם יגידו השם צבאות. אלה שאלו, הצבאות שלו, עושים את רצונו. והנה עכשיו מה שיקרה, שהר הבית הזה שעכשיו נפתח, נפתחו השערים, שערי בינה נפתחו לאנושות כולה, לי באופן פרטי, לכם, לכולם, באופן עמוק ויסודי, וזה יהיה. ונערו אליו כל גויים, ואמרו לכונה ללער השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, לא רק נסבעה בטוב ביתך הקדושך עליך. לא, לא יבואו רק בשביל שיהיה להם טוב, כפרה שלנו, שיכפר עלינו ושנחיה לפניו ולא נמות, שייתן לנו קצת עושר וקצת שקט ושלווה. אלא בדיוק הפוך, הם יבואו את עצמם אליו. וזה שמה של צבאות, רואה, התפרדות שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ובאפו השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו, הנה מלך הכבוד ומלכותו בכל, משל, חזרנו לעיגול, חזרנו למעלה לפסוק א', נכון? ומיד אחרי זה הפסקה הבאה של התפילה, ויעתיו כל, הוא מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, אם אנחנו מבקשים את זה עכשיו, ויעתיו כל לעובדיך, יעתיו כל, שמה של צבאות יתפשט בכל. לכל צבאה, לכל צבאה, תבל ויושבי בה, תבל ויושבי בה. אין, זה התפקיד של עם ישראל, זה עבודת ראש השנה, ליל ראש השנה, אורן הקודש נפתח, אנחנו מזכירים לעצמנו איפה השערים, מה הכוחות שלנו, הקוד שיש בידינו, המהלך הזה כולו, ושתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, רק עוד מתנה אחת, מתנה אחת אחרונה, אמר רבי יצחק, אבל אני לא אפרט יותר מדי, נדבר על זאת בהמשך. אמר רבי יצחק, וזה דווקא רבי יצחק, אותו רבי יצחק של ראשון, רש"י הראשון על התורה, מזכיר אותו על עניין המאבק על ארץ ישראל, אומר רבי יצחק, לעולם אל ימושו שני פסוקים אלו מפיך. זכרו טוב את שני הפסוקים האלו, אומר. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי האדם רותח בך. אם אמר את זה רבי יצחק, שמבין משהו בנוגע לאסלאם, בנוגע לעוד כל מיני כוחות כאלה שרוצים לנשלנו מאדמתנו, אז לעולם על ימושו. זאת קריאה גדולה מאוד, שאנחנו נבין בעומק מה זה שם השם צבאות, איזה קוד עמוק פנימי הוא לנו, שמיעת השופר תהיה פועלת, הנטייה שלנו כלפי הדור יפעל, עניין עמוק. אמר רבי יצחק, על ימושו, שני האזכורים. לעולם ימושו שני פסוקים אלו מפיך. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, שוב אלוקי יעקב, רואים?
זה שני הפסוקים הראשונים בתחילת העובד של ספרדים.
נכון, מזכירים אותם. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אתה יודע, ואם תרצו נרחיב על זה את הדיבור, שנה הבאה. לכולם שנה טובה.
שנה טובה.
הכל טוב.